עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ויריב אופנהיימר. 103
FM. 1 2. כן. 7-9.
מה? מה שעשית אתמול?
כן. פיק 9-7.
זה יציב, לא?
לא, זה עלה, זה יפה. 7-9, אנחנו מתחילים לחזור עם הצבע ללחיים. 7-9 זה כבר 8, פיק 9-7 זה כמעט דו ספרתי, והרייטינג עולה, 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 והפאנל משתבח, 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 ופיצוץ גלקטי, כן. בוקר טוב.
בוקר.
בוקר
לא.
שלום עם סעודיה.
שלום לך, עם המגל, אתה בטח מבסוט ושמח, באתי להרוס לך את החגיגה.
באת להרוס את החגיגה.
זה הולך להיות כיף.
זה נורא, יש שלום.
אני הולך ליהנות הבוקר.
האיש שהיה מזכן שלום עכשיו, סובל מהשלום עם הערבים.
יאללה, בוא תתחיל, בוא תספר לנו כמה נתניהו מנהיג דגול, כמה הכל נהדר וכמה אנחנו חמוצים. נו, קדימה, קדימה.
לא, זה פשוט לא יאמן.
זה יהיה כל כך כיף תכף, אז תתחיל אתה.
זה פשוט לא יאמן.
כן, בוא תסביר.
הוא לא ידבר, ביידן לא דיבר איתו, ביידן לא יזמין אותו, ביידן לא יזמין אותו לבית הלבן. זה בשולי, בשולי. בשולי יצר את האום, אוי, זה פשוט נפלא, זה פשוט נפלא. כמה שטויות תחנתם לנו, 9 חודשים את השכל. 9 חודשים, 20 שנה אתם תוחנים לנו את השכל.
תמשיך להרים את הכדור למעלה, עוד מעט תקבל אותו בראש, כן.
מבלבלים לנו את המוח עם השטויות שלכם. תמי דן נתניהו, כמה פעמים הם אמרו.
אבנו שלום עליכם.
עכשיו תקרא ורטר, הלץ ויוסי, איך קוראים לו? יוסי ורטר מהארץ. במעמד אחד, בזמן שבממשלה ממשיכים בריצת האיוולת לעבר התאום, העומד בראש הצפוי לטוס לארצות הברית כמנהיג דרג ב', זה הוא אמר ביום שישי. אוי אוי אוי, תראה, עמוס ידלין, כן? עמוס ידלין, שהיה ראש אמן, באמת, 50 שנה למלחמת יום הכיפורים, עמוס ידלין מזכיר לנו שבאמת לא צריך להיות בעל כישורים לתפיסת המציאות בשביל להיות ראש אמן. זה מה שהוא כתב ב-17 בספטמבר, זה לפני 4 ימים. התשורה במרכאות הסעודית לישראל בראש השנה תשפ"ד, פרסום שסעודיה מקפיאה את המסע ומתנה לנורמליזציה עם ישראל כחלק מהעסקה נרקמת בריאד לוושינגטון. 5 הבנות אליהן הגענו בצוות מיינד ישראל, ספוילר, ייתכן שתהיה עסקה בלי ישראל. ואז הוא ממשיך שרשור ארוך וטרחני, חסר הבנה, כלום ושום דבר בהבנת המציאות. זה היה ראש אמן, כן? אותו אחד שהזדרז להאשים את הימין בשריפה של הפסל של בן גוריון. ועוד, טל שניידר, אוי טל שניידר, אני חייב לקרוא לך את זה גם, זה דבר מצחיק.
ואז בוא נסכם.
זה דבר מצחיק, אוי זה קוריאה, זה קוריאה.
לא, תחכה, הפואנטה עוד תגיע.
לא,
תהנה, אני נותן לך ליהנות, כי תכף אתה תצא מפה חפוי ואולל.
את הציוצים של בן כספית אני אקריא לו שבוע הבא, כשהוא יחזור. על בן כספית כרגע, שלל ציוצי בן כספית, אני כרגע מבטר, כן?
אתה יודע, אתה קורא לעצמך את הבור.
מעולה, מעולה, תהנה.
כן, תמשיך, תמשיך, תמשיך.
הקפיץ נמתח, כן?
תמשיך, תמשיך,
זה הולך להיות מצחיק. יפה, עכשיו והנה רגע מתקשר, הנה נקודות נוספות מבגיד,
רגע, אלה שהם הצינו,
לא הנה תמונות של לשכת ראש הממשלה, ככה, תמונות מלי של לשכת ראש הממשלה שלך, כולל חיבוק זרועות ידיים בין המנהיגים. כאשר העיתונות הוכנסה לחדר, הם היו יישובים בנפרד ודי כפויים. הייתי בפגישות רבות מהסוג הזה, והפעם לא היה שום חום רב בחדר. אפשר היה לחתוך את האוויר עם סכין.
תשמע.
המץ חמוצה. לא, זה נהדר.
אז אתה מסתכל עליי ואני אומר לך, נפלת על החמוצה לא נכון. אני אסביר לך גם למה.
למה?
כל השמחה שלך מעידה על הריק שיש בך. כי אני ואנשים שכמותי, אנחנו בווין-ווין, אתה לא מבין את זה?
כן.
אתם יש אחמת.
כן.
הפסדתם.
למה?
למה? כי מה אתה משמיע לי פה? הבאנו שלום עליכם, נכון?
לא, כן.
המהפכה המשפטית, אדוני, שאתה במשך חודשים, שנים, מפמפם שזה הדבר הכי חשוב, זל. כן. אתמול היא הובאה לקבורה. מהפכת הסיפוח, השליטה בשטחים, הבנייה בהתנחלויות, כל הפנטזיות של סמוטריץ', שר במשרד הביטחון, זל. אדוני, הפסדתם. כל הדגלים הכי גדולים שלכם הורדתם. בשביל שלום עם סעודיה. עכשיו אני שמח, אני הרווחתי פה שלוש פעמים. עכשיו, אם זה לא נכון ואני טועה, ואתם תמשיכו במהפכה המשפטית, ותמשיכו בסיפוח, לא יהיה שלום עם סעודיה. ואם תלכו בדרך שלי, אז יהיה שלום עם סעודיה, אבל אז גם אולי תתפרק הממשלה, אז אני מרוויח עוד פעם. לכן כל השמחה שלך רק מעידה על הרקנות שלך. אין לך אידיאולוגיה, אתה היית צריך לבוא לפה היום זעוף, ולהגיד חברים, אנחנו בסכנה גדולה, מחנה הימין בסכנה, הולכים לקחת לנו את כל הדברים שלהם, רצנו לבחירות, הכל בשביל איזה הסכם נורמליזציה עם סעודיה, אבל אתה נפלת בפח, וזה נהדר, וזה כיף, וזה תענוג, אז אני חוגג איתך, כי אני בצד המנצח, שוב, דרך אגב. וכך טוב, הבינו האמריקאים שבכוח להתנגש, רק להתנגש איתכם, זה משרת אתכם. אז מה עשה ביידן? הוא נפנף לכם, אתם כמו כלב אוכל דוגלי, הוא נפנף לכם בסטייק. הנה תראו הסטייק, אז עזבתם את הדוגלי. עכשיו אתם רצים אחרי הסטייק. עכשיו, יקרו שני דברים. רגע, סטייק
זה לא טוב יותר שאני... מדוגלי? לא,
סטייק יותר מפתה, אני חושב, מדוגלי. עכשיו, אתה לא אתה שאני מעדיף, רוצה פה...
אתה מעדיף דוגלי על סטייק?
אני באופן כללי מעדיף סטייק, כן, בהחלט. אני מעדיף מלפפון על...
לרגע לא הבנתי. מלפפון חמוד. לא הייתי סגור, אוקיי.
אבל אתה מבין, נפנפו לכם בסטייק, שכחתם את הדברים שלכם. עכשיו, יש שני אופציות, או שתיישרו קו, או שהימין יפיל את עצמו, ואז הממשלה הזאת תתפרק על ההסכם הזה. מבחינתי, אני לא יודע אפילו מה לבחור, מה יותר טוב.
שנינו מרוצים?
אני לא יודע, אני מרוצה כי אני לא בא כמוך מפוזיציה, אני לא ביביסט, ואני לא אנטי-ביביסט. לא,
צודק,
הנה אני מוכיח לא לך. אם ביבי יגנוז את המהפכה המשפטית, אם ביבי יגנוז את תוכניות הסיפוח, אם ביבי ילך להסכם שלום עם סעודיה במחירים האלה, ובין היתר גם יקדם שתי מדינות, אני בעד. אנחנו כשבגין, היום נדבר על מלחמת יום כיפור, כשבגין חזר בו ומסר את כל סיני, כולל בסוף גם את אבא, 100% מהשטח, תמורת 100% שלום, היה שמאלני אחד שהיה חמוץ, okay. אתם הייתם חמוצים. בוא. אבל אתה אין לך אידיאולוגיה. אתה יש לך רק הפוזיציה, רק הבן אדם, אם ביבי הוא פופולרי או לא פופולרי. והנה ההוכחה, okay. ואתה יודע, עשית את זה לעצמך יפה מאוד פה.
אוקיי, okay, בוא נגיד ככה. קודם כל, לגבי הרפורמה המשפטית, א', לא ירדה שום רפורמה משפטית. נתניהו אמר לביידן בפגישה שהוא מקווה להגיע להסכמות. ואני אמרתי את זה בכל התקופה האחרונה, שאני גם מקווה להגיע להסכמות. אמרתי אפילו שאני מוכן לפשרה שנתניהו הציע. אין פה משהו חדש שוויתרנו על הרפורמה, שקרסה הרפורמה. אף אחד בפגישה לא אמר שקרסה הרפורמה. אף אחד לא אמר שזה נגמר. אתה ממציא פה המצאות, הכל בסדר. איך אמרתם? זה היה... בשולי הפגישה, הסיפור של הרפורמה. זה היה בשולי, בשולי הפגישה היה הסיפור של הרפורמה. זה דבר ראשון. דבר שני, לגבי יהודה ושומרון, מה שאתה מכונה בלעז השטחים, גם, אתם כל השנים אמרתם, תודה אפרטוש, אתם כל השנים אמרתם שלא יהיה פתרון, להפך, הכל, לא, לא, זה שלי,
זה חמוד. זה שלך? כן. חבל.
אז קח שתי.
לא, לא, נו, נו, אלא, אלא. לא לקחת את התה בבוקר כל כך קשה. פתאום הבנת את המציאות, פתאום הבנת שנפלת בבור. אבל תמשיך, נו.
הכל בסדר, אתה יכול לשתות.
זה בסדר, כן.
ואז להפך, אתם כל השנים אמרתם שלא יהיה שלום, אתם, כולל הראשי אמן שלכם, והביטחוניסטים שלכם, כולכם אמרתם שלא יהיה שלום בלי לתת את יהודה ושומרון, כן? בלי לוותר על השטחים מה שאתם קוראים.
הסעודים אמרו את זה, לא רק ראשי אמן.
כולל הסעודים.
הסעודים הציעו הצעת שלום שאמרה, נעשה איתכם שלום רק אם יהיו שתי מדינות.
אבל גם אתם אמרתם את זה, בלי להגיע לפתרון הבעיה הפלסטינית, לא יהיה שלום עם הערבים ולא יהיה שלום בטח עם סעודיה. כי גם הסעודים אמרו את הדבר הזה. והנה, אפלה ופלה, אפלה ואפלה, יש, להפך, לא ויתור על יהודה ושומרון, בלי שאנחנו נותנים שטחים, בלי שאנחנו מחזירים משהו, בלי שאנחנו מתקפלים, תסתכל איזה דבר נפלא.
אז תראה, אני אגיד לך.
תסתכל, שנייה, תסתכל איזה דבר נהדר. אתה, ואתה הופך את העולם. אתה הופך את העולם. אדוני, אתמול ראיתי, אמרו לי, לא אני ראיתי, אנשים אמרו לי, אני רוצה לחפש את זה, מי שיכול שיחפש, גיל תמרי בצינור אצל ערר, ורביב דרוקר בשש, חמוצים כאילו יצאו עכשיו מהקופסה, כמה הפגישה הייתה רעה. אוי, זה נפלא!
אז בוא נדבר עובדות. הבאנו
שלום לכם. הבאנו שלום עליכם.
תשמע, אינון.
הבאנו שלום עליכם.
יש עובדות בחיים.
הבאנו שלום, שלום, שלום עליכם.
בוא נדבר עובדות. הפגישה הייתה בבית הלבן? לא, היא הייתה במלון. הפגישה הייתה באיחור? די ניכר, עדיין אין הסבר, זה לא פעם ראשונה שביידן מאחר לנתניהו בכוונה, זה גם קרה כשהיה סגן נשיא פה בישראל, שישרו את הבנייה ברמת שלמה, אז זה, זה, זה מסר. איחר. הדבר הכי מדהים זה שאנחנו היום נהיה פה ביחד שעתיים, כן? הם נפגשו לשעה. מה אתה יכול להספיק?
אני חושב שצריך להגיד שעתיים, לא שעתיים.
100%.
שעתיים.
120 דקות.
אם אני לא טועה.
מה אתה יכול להספיק בשעה, כשיש לך פה שני ראשי מדינות עם אג'נדה די עמוסה? לא שעה ודקה, שעה על השעון. האמריקאים עשו הכל בשביל להעביר לאנשים כמוך מסר. אם אתם תלכו בקו שלנו, ותגנזו את המהפכה המשטרית, אתה רוצה למצוא תירוץ בהסכמה וזה, בסדר, תחבס לעצמך את המילים, תגנזו את המהפכה המשטרית, נתניהו יוזמן לבית הלבן עד סוף השנה. אם אתם רוצים שלום עם סעודיה, אתם צריכים לעשות מהלכים משמעותיים מאוד עם הפלסטינים, בוודאי לא כל מה שהממשלה הזאת הצהירה שהיא תעשה בכל. לא, בהתחלה, לא יהיה עכשיו חגיגות על הר הבית, שכח מבית המקדש שלך שאתה מדבר פה עליו הרבה, לא יהיה מגנומטרים בהר הבית, לא יהיה בנייה מסיבית בהתנחלויות, לא יהיה חוקים שאוסרים להניף דגל פלסטין, לא יהיה פגיעה באסירים הפלסטינים, זה פשוט לא יהיה, כל התוכניות שלכם לא יהיה. מכיוון שאני רואה את המציאות.
איך הגעת לזה שלא יהיה בית מקדש?
לא רק שלא יהיה בית מקדש.
איך הגעת לזה?
בן גביר, אם אתה חושב...
ודאי שיהיה.
בוא אני אגיד לך משהו. אם אתה חושב שאתם יכולים להמשיך לחגוג שם בהר הבית, ושבן גביר יכול לעשות שם את ההצגות שלו, ויהיה לכם שלום עם סעודיה, המדינה המוסלמית החשובה ביותר, אתה חי בסרט.
אבל הנה יש.
עכשיו, לא! יש לזה תנאים, אדוני.
בן גביר עולה להר הבית,
אתה לא מבין שזה, it's all new ball game.
תשמע,
עכשיו, רגע,
זה מעורר גם
גיחוך
ומעורר רחמים.
האמריקאים אמרו, אנחנו עכשיו נפגשים במלון, אני לא רוצה להגיד מאופש, לא מאופש, אבל החדר לא היה נראה בדיוק המקום הכי חגיגי, זה לא הבית הלבן.
זה מעורר
גיחוך. רגע, שנייה, זה לא הבית הלבן עם השטיח האדום ועם החייל מרינס בכניסה. זה באמת המינימום של המינימום. והראו לכם, תסתכלו בחלון ראווה, אתם רואים את הפרס הגדול? עכשיו תרוצו לפרס הגדול, ואתה אחוז עמוק רץ לפרס הגדול, ושוכח את כל הדברים שדיברת כאן באולפן במשך שעות, על כמה חשוב ההתנחלויות, והר הבית, וקבר יוסף, וההפיכה המשטרית, הכל נזרק בשביל הבית הלבן בסעודיה. מבחינתי, ווין ווין.
טוב, נו, יריב, זה באמת מגוחך. זה באמת טיעונים מגוחכים.
מה לעשות, זאת המציאות.
הטיעון שלך שזה היה במלון, באמת, כאילו, מה, אתה מתייחס לקנקן? אתה מתייחס לקנקן, באמת, מה יש לך?
בוודאי.
לא זאת תפזות, הוא הזמין אותו לבית הלבן, כאילו. לא זאת תפזות, הולכים, כאילו, אירוע היסטורי, כן? שהוא אומר, it's a big deal. לא זאת תפזות, כאילו, מה, אני,
זה בדיוק העניין.
מה?
שהוא אומר, it's a big deal,
יריבוש,
אתה לא מבין, שהוא אומר, it's a big deal, מה הוא אומר? הוא לא מדבר לנתניהו, הוא מדבר לציבור בישראל, ואומר, תקשיבו, יש שתי אופציות, או שתלכו עם סמוטריץ' ובן גביר ומטורפים.
איפה הוא אמר את זה?
רגע, או שתלכו איתי לביג דיל.
איפה שמעת שהוא אמר את זה?
זה אותה משמעות
שהוא... איפה אמרת? איפה הוא אמר את זה?
כשהוא אומר...
על סמך מה אתה אומר את הדברים האלה?
א', אני קצת יודע, וב', על סמך זה שאתה שומע מה הוא אמר און קאמרה.
כן, מה?
הוא אמר און קאמרה שצריך לדבר על הצ'ק ובלנסס של הדמוקרטיה.
כן.
שזה במילים פשוטות, תגנזו את ההפיכה המשטרית. אני צריך ללמד אותך דיפלומטיה, מה היא?
אוקיי, נו.
שמדבר על פתרון שתי המדינות ועל הפלסטינים, אז הם אומר שסמוטריץ' לא יכול להיות באמת... לא, אני מדבר, אתה יודע, הבנת הנשמע.
יריב, בוא, אני רוצה...
ובסוף ואתה צריך לוותר גם על ההפיכה המשטרית, וגם על תוכניות הסיפוח, ולתת דברים משמעותיים לפלסטינים בכל הגזרות. אתה עדיין בעד השלום עם סעודיה?
טוב, בסדר.
לא, אני שואל אותך.
שזאת תהיה הדילמה, דבר איתי. זו כרגע לא הדילמה.
אני תתפלא.
אתה מדבר בדמיונות, אתה מכריח את עצמך להיות חמוץ.
לא, להפך.
לא תיקח... לא
תיקח
אותי.
נפלת על החמוץ הלא נכון, אתה באת לפה שמח ונפלו פניך.
א', אני רוצה להשמיע לך עכשיו שני דברים. אפרופו הדברים שאתה אומר לי עכשיו, אתמול עשינו אותו ויכוח אחרי מה שהטירוף שעשיתם לרב לוינשטיין ולישראל זעירה וכל הבאמת הבאמיות שבה התנהגתם עם הזמבורות לתוך האוזן והאלימות שלכם, באמת גסות רוח, אלימות, כולל שלט שמדינה שמוחקת היהודית וכותב דמוקרטית, הכל באמת, מגיעים לרמה כל כך נמוכה, דיבורים עלובים, כולל גם שאיך שהגיבו לבני גנץ שקרא להפסיק את האלימות, קוסטה בלק הזה, שאני לא יודע מאיזה חור הוא יצא, קרא לו גולם, ועוד איזה אחד, שרג התיכובר, יש איזה אחד, שקרא לו תולעת, באמת, תת רמה שאתם, ברמה הכי נמוכה. אבל אתה התחלת והתחלנו לדבר על הדבר הזה, כמו, שאתה, כמו שעכשיו אתה מדבר, באמת סלח לי, אתה אומר באמת פשוט שטויות, באמת אתה אומר שטויות.
ימים יגידו.
אבל דיברת על האלימות, אז עכשיו אני רוצה להשמיע לכם, את, באותו טון שדיברת אתמול על האלימות, מה זה אלימות ומה זה לא אלימות, תקשיבו ליריב והיפוכו, בבקשה.
בוא נעשה קצת סדר, בסדר? קצת עברית, שיעור עברית על הבוקר. אלימות זה כשבן אדם פוגע בבן אדם באופן פיזי. כשאתם רוצים לעשות הפרדה במרחב הציבורי, אז זאת אלימות. קודם כל מחמיא לי. אני מקווה שתהיה פינה כל ערב עם הלוגו וזה, אולי אני אגיע למשהו בחיים בסוף, יהיה פה ראש ממשלה גם.
בכל זאת תהיה בפטריוטים.
כן, אתה רואה, אני... עוד מעט, אפרופו קוסטה בלק, אני אתמול יצא לראות פטריוטים, כי זה חלק מהבעיניי העבודה המקצועית לפני התוכנית, והיה לך שם איזה מישהו בקהל, תאמין לי, אני חס עליך, האנשים שמגיעים לשם, אתה יודע, זאת, זה היה טירוף, מה שהוא דיבר שם.
מה?
שהם יכבשו את תל אביב, ושהם 12 בלילה, עד 6 בבוקר.
לא, אמר שנשיר, נעשה רעש עד 6 בבוקר.
לא, בוא, אני ראיתי את הפרצוף שלך, אני מרחם עליך, אני גם לא רוצה לעשות יותר מדי פרומו לתוכנית, אז לא עשיתי את זה כסינק, אבל שאתה מדבר איתי, תראה את מי אתה מראיין, תגיד לא את מה שאתה אומר לקוסטה בלק. תגיד לא, אתה לא אומר.
העניין הוא, שהבן אדם הזה אין לי מושג מי הוא, עלה מהקהל, שאני תמיד מעלה אנשים מהקהל. קוסטה בלק הוא אחד מהמובילים של המחאה שלכם.
בסדר.
כי אני נותן לה, כי אני מפרגן לאנשים שמגיעים, ואני מפרגן להם לעלות ולתת מסר לאומה.
יש הבדל אחד, המשוגעים במרכאות שלנו לא עומדים ותומכים ברוצחי ילדים כמו המשוגעים בצד שלך, ואצלך זה לא רק המשוגעים, עוד מעט דבר על זה, זה גם אנשים מאוד בכירים, כולל רבנים מובילים. אז יש הבדל מאוד גדול.
אצלכם בהפגנות נושאים דגל אש"ף, דגל אש"ף שמסמל רצח של הרבה יותר יהודים ממה שרצחו ערבים.
כדאי שתתרגל לדגל הזה, כדאי שתתרגל לדגל הזה, כי אתה תראה אותו הרבה בפגישות, בפגישות מדיניות. אתה תראה, אתה תראה אותו הרבה, גם יש לך, לא חסרות תמונות ברשת של נתניהו עם דגל פלסטין.
אז אצלכם מניפים אותו אבל בהפגנות.
לא, כי נכון, רוצים פתרון של שתי מדינות.
דגל שבשמו רצחו מאות ואלפי יהודים.
לא רצחו בשמו.
רצחו בשמו.
לא, זה דגל לא.
בשמו, לשחרור פלסטין. התנועה לשחרור פלסטין.
אז רגע, אז דגל ישראל שאני מניף אותו, אז אני אומר שאני תומך ברצח חיילים בריטים? לא, אני שואל אותך. באמת, מה זה הדמגוגיה העלובה הזאת? יש דגל לאומי, יש דגל לאומי פלסטיני, הוא מייצג את הרצון של הפלסטינים למדינה
הזה,
כמו הרצון בזמנו.
בשם הדגל הזה רצחו, הדגל הזה רצחו אלפי ישראלים יהודים.
בן אדם שמניף את דגל פלסטין ליד דגל ישראל, יש לו מסר אחד מאוד ברור. הוא רוצה פה שתי מדינות שחיות בשלום אחד ליד השני,
כן,
בלי
ברור.
רצח ובלי הרג הדדי.
טוב, בוא לא ניכנס
ובשם לשלום. הדגל
אל הישראל... תיקח אותי רגע. כמו טוני אנדאג לשנות ה-90, מנהרת הזמן.
אתה מוביל לשם. עכשיו, ודרך אגב, תתכונן, כי חוזרים לשם. הסעודים לא הולכים להסתפק.
לא, הסעודים זה ה-121. הסעודים זה ה-121. אתם בלעדיכם לא היה שלום. אתם בלעדיכם לא היה שלום, כי אתם לא הייתם עושים שלום עם הסעודים בחיים, בלי שהייתם קודם כל עושים לנו החרבה של מדינת ישראל, ונותנים להם את יהודה ושומרון, ומביאים לפה אסון יותר גרוע מאוסלו.
בלי אוסלו.
אתם בחיים לא הייתם מגיעים לזה. לא עמוס גלעד, ולא עמוס ידלין, ולא אהוד ברק, ולא אף אחד לא היה מצליח לעשות את הדבר הזה. לא אהוד אולמרט, לא הייתם מצליחים בחיים לעשות שלום. רק נתניהו... רק נתניהו הצליח לעשות את הדבר הזה. ומי שנתנו לכם פרסי נובל זה לאנשים שעשו עם הרוצח ערפאת לרבין בפרס, שעם ערפאת שקיבל פרס נובל לשלום, רוצח
חזק,
המונים.
זה פשוט שקרים. השלום עם ירדן עשתה ממשלת רבין, אחרי הסכמי אוסלו. הסכמי אוסלו היו צריכים להוביל להסכם שלום, אתם עצרתם אותם. ואני אומר לך שלא היה שיח עם הסעודים אם לא היה גם אוסלו היום. אוסלו זה הבסיס שעליו בכלל אפשר להידיין, ואפשר לייצר איזשהו דיאלוג, גם עם האמירויות, גם עם בחרן, וגם עם סעודיה. ואם אתם, אם אתה רוצה לעשות איתי תחרות מי עושה שלום, אני מאחל לך בהצלחה. הלוואי, הרבה יותר טוב. זה יהיה, זה יתפס בציבור הרבה יותר טוב.
אפרק, למה נכנס לאולפן?
אתם אמרתם ירדן, ו...
מה, נגמר לנו הזמן, סערון? יש לנו, כן? או יש לנו עוד שתי דקות, אוקיי. יש לך, תראה, רציתי להגיד לך, אגב, כן. אתה צודק.
아, לא, כי... אני רוצה להגיד לך על האלימות, על ה... בכל זאת, על היריב והיפוכו.
אוקיי, כן.
שכשאתה חוסם בן אדם באופן פיזי בגלל המגדר שלו, ואתה מציב באופן פיזי מחסום, ואתה מייצר מרחב ציבורי שהוא סלקטיבי לאנשים מסוימים, זה פיזיות פגיעה בחופש שלך.
אתה אמרת שאלימות זה כשמרימים יד, ואז
נכון,
אמרת, כשאתם שמים...
זאת הרמת יד, יד, בוודאי.
לשים מחסום זאת הרמת יד.
אם אתה חוסם בן אדם
מחסום,
על סמך המגדר שלו...
גדר, לשים
רגע,
גדר זה אלימות.
בוא נחשוב,
יריב,
מה יקרה למי ש...
יריב, שנייה, שאני אבין. כן. לשים גדר זו אלימות.
לא.
אז מה אתה רוצה?
אתה לא עד כדי כך טיפש, אתה מבין. אם אתה עושה גדר ואתה אומר בגדר, רק יהודים עוברים וערבים לא, זאת אלימות.
זאת אלימות.
אם אתה נותן רק לנניח, אתה מונע מיוצא אתיופיה להיכנס למועדון, יש בזה אלימות מסוימת.
אז כשיש גדר בכניסה למועדון, מי נכנס ומי לא נכנס, זאת אלימות.
אם זה על סמך צבע עור, אם זה על סמך מגדר, זאת אלימות, בהחלט. אבל זה עוד מאיזה מקום פרטי.
אבל אם זה מועדון לנשים בלבד,
זה מקום פרטי.
אבל אם זה, כן.
הנה, אני עונה לך. כן. במקום פרטי, בעל הבית יכול לקבל החלטות.
זאת אלימות.
כשאתה עושה את זה במרחב הציבורי, ששייך לכולנו,
לא, לא, לא.
זאת אלימות.
לא, אתה צריך להחליט. אם אתה שם גדר בצורה מגדרית, אם זה אלימות או לא אלימות. לא, אם זה ציבורי או פרטי.
לא, אבל זה העניין.
אם זה בציבור,
תסלחי. אבל מה לעשות? יש מציאות. תתמודד איתה. אני לבית שלי יכול להחליט את מי אני מכניס. גם אתה לבית שלך. ברחוב שלי, אני לא יכול להחליט מי עובר ומי לא. אם אתה מיליציה, אצלכם זה מיליציות, אתם רגילים לזה.
אני אתן לך סינק ברמה הזאת, בסדר? תן לי את יאיר לפיד.
לא תסתדר עם האמריקאים, מר נתניהו. האמריקאים לא עובדים ככה. אני יודע שאתה חושב שרק אתה מכיר את אמריקה, אבל זה כבר מזמן לא נכון. התפיסה שלך את אמריקה מיושנת ולא רלוונטית, וגורמת נזק למדינת ישראל.
כן. נו.
סתם, אתה יודע. אגב,
כל מילה בסלע. תסתכל על מעמדה של ישראל בארצות הברית, תראה איפה אנחנו נמצאים, ותבין באיזה ברוך אנחנו. עכשיו, הדרך היחידה לצאת מהברוך היא לזנוח את כל מה שנתניהו עושה עד עכשיו. אתם בצומת דרכים, צריכים להחליט.
כשהצרות באות הן באות בצרורות, הסייבר הישראלי רותח, אקזיטים ב-2.8 מיליארד דולר בשבעה חודשים. תראה, אין מה לעשות, כשאין קלף, הכל קורס.
אני אגיד לך מה כן מדהיג אותי, הנואשות של נתניהו להגיע להסכמים, גם בנושא הוויזה וגם בנושא הסעודי, יש לה גם פן ביטחוני. והמהירות והקלות שבה הוא נותן לכל הפלסטינים אזרחי ארצות הברית להיכנס חופשי לישראל, אני בעד, אבל המהירות שהיא עושה את זה, אתה יודע, מראה על הלעיתות שלו, השב"כ לא יודע איך להתמודד עם זה עדיין.
עכשיו אתה נגיד לתת תקלות לפלסטינים.
לא, אני בעד, אני פשוט מסתכל נתניהו בדימהון, ואתה יודע מה, אני כן מודאג מהאישור כך מדווח שישראל רוצה לתת לסעודים להשאיר אורניום. זה גם פן שצריך לתת עליו את הדעת בעניין הזה. ואם נתניהו לא היה כל כך חלש, אז יכול להיות שגם יכולת המיקוח שלנו הייתה קצת יותר גדולה. כרגע הוא זקוק לדברים האלה כמו אוויר, ולכן הוא נותן הכל. אני לא רוצה להשתמש ביטויים לא נעימים.
אני משתתף בצערך, המקום ינחם אותך.
אמרתי לך, נפלת על החמוץ הלא נכון, אדוני. תתחיל להחמיץ אותה.
לא, זה קומדיה. זה באמת קומדיה.
קומדיה לראות. רגע, בוא, אני רוצה, תסביר לי משהו. עכשיו לדעתך, כן? נתניהו יכול לשנות את ההרכב של הוועדה למינוי שופטים ועדיין להיות מוזמן הבית הלבן? נו, בחייך. אתה הרי יודע שלא. הוא לא יוכל לעשות עוד שום דבר. ואם בג"ץ יבטל לו את ביטול עילת הסבירות, הוא גם לא יוכל לעשות כלום.
טוב, בסדר.
סמוטריץ' מחר יכול לאשר עכשיו עשרות אלפי יחידות דיור בשטחים? תגיד לי. לא.
הכל בסדר. טוב, תכף אנחנו נעלה לפה את יעקב עמידרור, בקשר באמת לאירוע המגה דרמטי שקורה באזורנו פה, וננסה להבין ממנו את ההשלכות. אבל לפני כן, אנחנו רוצים לדבר עם אורי קירשנבאום, סמנכ"ל חוננו. שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
אתם גייסתם יותר ממיליון שקל לרוצח בני משפחת דוואבשה, בן אוליאל, נכון?
לא נכון, הוא לא רוצח.
אבל יש הרשעה בדין.
שורשעה ברצח, כן.
יש הרשעה, ותכף נדבר על זה.
יריב, שנייה, תן לי רק להתחיל. לפני שאתה מתנפל, שנייה. אורי קירשנבאום, יש עכשיו סערה, בגלל שחברת הכנסת לימור סון הר מלך קרא לאוליאל, בן אוליאל, שהורשע ברצח
צדיק
וחף מפשע, וגם אני התבטאתי בפטריוטים אתמול בצורה מאוד נחרצת, שהוא רוצח מתואב, בצורה חד משמעית, ושהקמפיין הזה
בעיניי. אוי, זה יוק, זה נושא שינון מגל ויריב אופנה, הם הולכים בו ביחד.
נכון. ואז אורי קירשנבאום שלח לי הודעה מאוד נזעמת, ואמרתי לו, בוא תתראיין, אז בוא תגיד, אז בוא, בבקשה, אז בוא בבקשה תדבר, כן.
אני חושב שאמירם בן אוליאל הוא חף מפשע, חד משמעית.
על סמך מה אתה אומר את זה?
על סמך שאני מכיר את פרטי התיק, על סמך שיש כאן ראייה אחת ויחידה שעומדת נגדו שהיא ההודעה, וגם הטענות לפרטים מוכמנים, בסופו של דבר הערך שלהם הוא ערך פנימי של בתוך מסירת ההודעה, שזה הודעה שכביכול נראית יותר טוב, ההודעה הזאת נסתרת מינה ובב, מאלף סתירות, נסתרת מראיות חיצוניות, פורנזיות בזירה בלי סוף, על כל הפשעים האלה, פסק הדין חיסה בזה, שטוב, אבל יש כאן הודעה. הודעה שנמסרה...
לא, אבל יש גם שחזור. סליחה, בוא נהיה אנשים רציניים לרגע. בוא נתחפש לאנשים רציניים.
לא, יריב, תן לו לדבר.
יש שחזור עם פרטים מוכמנים.
יריב, תן לו לדבר.
תהיה איש רציני, ותדע ששחזור זה בסוף הודעה. בסדר, זה שאתה קורא לזה משהו אחר, זה יפה, אבל זה בסוף הערך הראייתי של שחזור זה הודעה. והשחזור הזה, גם מי שרואה אותו בצורה לא מגמתית, יכול לראות שם חורים בלי הפסקה, יכול לראות שהאמירה מבקש לרדת במקום אחר מהמקום שבו שבא הזירה בהתחלה, והחוקרים שאגב, בניגוד לנהלים משתתפים שם, וגם השופטת קבע את זה, ראש החקירה בשבק וראש החקירה של המשטרה, שניהם נוכחים בניגוד לנהלים בזירה ונושפים לו בעורף.
אתה לא נשמע כל כך טוב, אתה חייב, אתה צריך איכשהו לשפר את הקו שלך.
אז שני ראשי צוות החקירה של השב"כ ושל המשטרה שנמצאים בשחזור, מגיעים ומובילים אותו לשם.
למה שלא יהיו בשחזור?
נהלים של המשטרה שאסור להם להיות שם.
לא נכון.
כן נכון?
לא נכון. לא נכון.
נהלי המשטרה בניגוד אליך.
אוקיי, השופטת, בית המשפט, זה עלה במשפט זוטה. זה עלה במשפט זוטה, והשופטים אמרו שזה בסדר, השופטת אמרה שעדיף היה שמיגל לא יהיה שם, אבל החקירה הייתה, אבל שהיא אמרה, נוכחותו שם הייתה שולית, משהו באזור הזה.
שולית מאוד, כשאמירם למשל בהתחלה הוא לא מוכן לשתף פעולה, והוא שותק בתחילת השחזור, אז מיגל אומר לו, אמירה, מה אתה עושה ביוז? הכל כמו שדיברנו, ממש שולית, הולך איתו צמוד, כשהוא יורד מהרכב,
אוקיי, אבל אי אפשר, אבל אי אפשר להתעלם, שנייה, אבל בסוף, אי אפשר להתעלם מהעובדה, שקודם כל הוא משחזר, בוא נתחיל מזה, שנייה, תן לי לדבר, קודם כל הוא משחזר, ואני ראיתי את השחזור, כולל ראיתי את הסרטון שאתם הכנתם, ולדעתי אתם פשוט בבבלת, אתם מבלבלים את המוח, אתם לוקחים כל מיני שטויות ואומרים, כן, הנה פה הוא אמר שהוא רוצה לרדת, הוא מבקש לרדת כדי לראות יותר טוב את השטח, זה ברור שהוא לא אומר אני רוצה כי אני מזהה משהו, הוא אומר אפשר לרדת, לראות פה שאני אראה יותר טוב כי מהג'יפ לא רואים טוב, זה, אתם פשוט סתם לוקחים כל מיני זוטי דברים, עושים מזה כאילו איזה סיפור שיש פה איזה פיברוק גדול, זה דבר ראשון, דבר שני הוא הודע כמה פעמים, חוץ מהעינויים והחקירת לחץ, או איך שקוראים לדבר הזה, כי הוא אמר את זה כמה פעמים, הוא סירב לעבור פוליגרף, ההודעות שהוא נתן היו קבילות, או אני ראיתי את השחזור, השחזור הזה נראה כאילו הבן אדם הכי אמין בעולם.
הוא מסר פרטים שגם החוקרים לא ידעו.
שאתם אומרים, כן, תכף נגיע לזה, שהוא אומר את הכתר בכתובת, שהוא אומר מוות לערבים, אני לא זוכר משהו כזה, והוא עושה כתר, את הכתר הזה אני לא זוכר. ואז אתה אומר, אתם אומרים שם, הנה הוא לא זוכר בזה, להפך. אם הוא היה בא לרצות, אז הוא היה אומר, הנה, אני זוכר הכל, הכל, הנה, זה היה פה וזה היה פה, להפך. זה שהוא אומר שהוא לא זוכר משהו, זה רק מעיד, כן, שהוא אומר את האמת. ולגבי הדברים המוכמנים, זה לא פרטים מוכמנים שאתם אומרים, גם זדורוב אמר פרטים מוכמנים וכל מיני כאלה. הוא אמר, וששוטלים לאנשים דברים בחקירה, הוא אמר דברים מוכמנים שהחוקרים לא ידעו. שהשבק לא ידע, שהשבק לא ידע, כמו למשל שהשבק לא ידע, שהייתה רשת, שהייתה רשת, מאיפה אתה יודע מה השבק ידע או לא ידע? מאיפה אתה יודע?
כי בתיק החקירה יש לך איסוף של גפרורים ממרחק של 50 מטר מהזירה, זאת רמת החקירת מז"פ שהייתה שם, אז אתה מאמין שלא ידעו שהיה...
על מה אתה מתבסס? מי אתה? אתה יודע מה השב"כ לא ידע או לא ידע? מה אתה, כאילו מאיפה הביטחון שלך, שאתה בא עם כל הכבוד, סמנכ"ל חונן, הוא יודע אם הוא אמר או לא, את הרשת, השב"כ ידע אם הייתה רשת או לא ידע, הייתה רשת?
אני רוצה שנייה להבין את מסגרת הדיון, אם הדיון זה שאני מאמין לשב"כ ולבית המשפט, אז אין לי מה להגיד נגדך. אבל אם אנחנו נשים קצת ביקורתיים, ומותר לנו להפעיל את השכל, אז יש לי הרבה מאוד מה לדבר.
אבל אוקיי, אז תגיד לי על מה אתה מסתמך. אז תגיד על מה אתה מסתמך.
איך סמנכ"ל חוננו יודע להתווכח עם השב"כ, אז תעזוב.
בבקשה, לא, אז תגיד על מה אתה מסתמך. לבוא ולהגיד, הוא חף מפשע, זה לא רציני.
שהרוצחים היו שני אנשים שרחמו על הקורבנות, גרסה שסותרת גם במתחת מספר האנשים, את הגרסה שאמירה מסתר תחת העינויים, וגם סותרת את אופי ההתנהלות, שזה לא היה זריקה של בקבוק תבערה ובריחה, אלא הישארות בזירה, לחינה לקורבנות, וידוי הריגה, ויכוח עם אנשים בזירה, בסדר? עד ראייה מאוד מרכזי, שהשבק שלוש פעמים חקר אותו, והתבסס עליו מאוד מאוד, עד שפתאום הוא הבין שזה לא מסתדר לו.
מי, אתה מדבר על הקטין?
לא, אני מדבר על אברהים דוואב, שהשכן של משפחת דוואב.
שמה אמר? לא הבנתי את האירוע.
שהוא העד ראייה היחידי לאירוע.
כן.
הוא אמר שהיו שם שני אנשים, שהוא יצא החוצה כשהוא שמע צעקות מהזירה, וראה שם שני אנשים רוכנים על הקורבנות, ומבצעים בידוי הריגה, וכשהם ראו אותו הם התחילו לרדוף אחריו, שזה תיאור שונה בתכלית גם מבחינת מספר האנשים.
בידוי הריגה עם מה? הם זרקו בקבוק תבערה, על מה אתה מדבר? איזה בידוי הריגה? עם מה?
ינון, אמרת שאתה מכיר את
התיק. זה לא ינון, זה יריב.
זה יריב.
יריב, סליחה, אמרת שאתה מכיר את התיק, אז בוא. יש עדות של אברהים דוואב, שאדריה המרכזי בתיק.
אבל בכלל לא על זה מסתמכים בהרשעה.
בטח שלא על זה, כי זה לא מסתדר להם.
אז עכשיו אתה על העדות של הערבי, אתה מסתמך. אתה על העדות של הערבי, על הדוואב שעכשיו אתה מסתמך, שעל לזכות את אמירם בן אוליאל.
אינון, אתה דמגוגיה ברמה הכי זולה, אדריה של
שלוש שעות. אתה דמגוג, אתה דמגוג.
אדריה של שלוש שעות אחרי האירוע מוסר גרסה בשבק.
טוב, פתאום כן, הוא אמין, בסדר, הבנתי.
אורי, אני יש לי דזה אחרת, אני חושב שאם הוא היה חף מפשע והוא לא היה עושה את זה, לא הייתם מגינים עליו בכלל. הוא לא היה מעניין אתכם. הסיבה היחידה שאתה מגן עליו, ואתה מגייס לו כסף, כי אתם חושבים שהוא עשה את זה. ואתם חושבים שהמעשה הזה... רגע, למה אני מסתכל למשל על האנשים שאתם מייצגים, חוננו, בין היתר אסירים מורשעים, בין היתר עמי פופר, אני רואה מה אתם כותבים.
אל תיקח אותנו, אבל זה...
לא, אבל זה הסיפור. הימין מצופף שורות, לא כי הוא חף מפשע.
הימין מצופף שורות,
ואני עכשיו מתווכח איתך. הגיע הזמן, אולי תשאל את עצמך, עם מי אתה הולך לישון בלילה. תראה איזה אנשים, תראה איזה טיפוסים.
יריב, מותר לו, סליחה, מותר לו, מותר לו, גם אמא של תאי רדה אמרה על זדורוב שהוא זכאי, ולא שמעתי אותך, ולא שמעתי אותך פוטפה, הוא מצפצף. לגיטימי, סליחה, עמדתו לגיטימית.
עמדתו לגיטימית, אבל היא פשוט מופרכת. ועמדתו היא לא לגיטימית, כי הסאבטקסט שלה הוא תמיכה. עכשיו אני שואל אותך, אם
רגע שנייה, יריב, תגיד לי משהו, אז בעצם כשאתה אומר, שאתה אומר שהוא זכאי, זה על סמך העדות של דוואבשי הזה?
ויש לנו 15 טעמות בערך שסותרות את כתב האישום.
תן לי עוד.
יש את האליבי שמסרה אוריאן, שבעיניי הוא סופר אמין, היא חברה עליו בחמש פעמים שונות, בפרטי פרטים מרגע החקירה ועד רגע...
לא שמעתי, רגע, סער דיבר איתי, תגיד את זה שוב.
יש את העדות של אשתו אוריאן, שנתמכת בשתי עדויות חיצוניות נוספות, שאמרה אותו מרגע החקירה ועד רגע עדותה בבית המשפט במשך 10 פעמים.
שהוא הישן בבית.
כן, יש עדות של, יש, תראה, הכל הרי זה...
נו באמת, לא, באמת, כאילו, אשתו של החשוד אומרת שהוא ישן בבית.
יאללה, בוא נוריד את המסכות.
סליחה, סליחה, יריב, תן לי לנהל את העסק הזה, בבקשה.
מדובר בסנגור של רוצחים.
שנייה, שנייה.
מי שמכיר את תיק החקירה יודע שהשב"כ מהרגע הראשון ידע שהיה רכב בזירה, שמצטים הגיעו עם רכב, הם עצרו המון אנשים שהרכב שלהם זוהל כביכול כרכב שהשתתף באירוע, ופתאום כתב האישום אין רכב. למה? כי הגרסה של אמירם לא הסתובבה.
אני מציע, אתה יודע מה? בוא אני אגיד, בוא נסגור כזה דבר. אורי, אורי, בוא נסגור.
לא, תשמע, משהו פיקנטי אחרון, אתה תהיה לי,
בבקשה, כן, בבקשה.
בסדר? הסיפור הזה של שני אנשים הוא איש אחד, למשל, עומד לך השבק, בהצעות התקשורת שהוא סבור שהיו שם שני אנשים, עומד לך ראש צוות החקירה במשטרה בראיון לעובדה, ארז אוריאל, אומר, היו שם שני אנשים, ועומדת הפרקליטה בדיון הסיכומים שאני הייתי בו, וצוותתי את עצמי לראות שאני לא חולם, ושואלת אותה השופטת, אני רוצה להבין מה העמדה שלכם, היו שם שני אנשים או איש אחד. אומרת לפרקליטה, חד משמעית היה שם איש אחד, אתה יודע למה? מבינה שהאמת העובדתית לא עומדת
בשום קריטריון
של
בית המשפט. אוקיי, עכשיו אני מציע שני דברים. א', אני חשוב להבין, אם אתה נוטל את העוקץ של חקירת, איך זה נקרא, צורך, מה שנקרא עינויים בשבק, אתה קוראת את הענף שעליו ההתיישבות ביהודה ושומרון ואזרחי מדינת ישראל
יושבים. זה רק ליהודים, זה רק ליהודים, רק ליהודים שפגעו בערבים, כמובן.
אינו, אתה מכניס לי דברים לפה, אני לא נוטל שום רוקץ, אני סבור שהליך פלילי, משפט פלילי, לא יכול להתפסס ראייתית על דברים שהוצאו.
אבל הוא לא, אבל לכן העדויות שיצאו בחקירת צורך לא היו קבילות בבית המשפט.
אבל לכן היו צריכים להגיד שיש חיץ בין הפעלת העינויים לבין מסירת ההודעות. ועכשיו תגידי, אתה בעין ביקורתית, אם אתה חושב שהחיץ הזה הוא אמיתי, אם שעברו 36 שעות והבן אדם נמצא בידי האנשים שמענים אותו, וכל רגע...
אבל זה נכון לכל חקירה של כל מחבל.
אלא אם כן, החקירה של אותו מחבל היא מביאה לאיסוף ראיות חיצוניות.
אבל כאן יש ראיות מוכמנות שהוא מסר. אבל אנחנו בלופ. אני רוצה לשאול אותך, אם אני רוצה לתרום כסף לקמפיין הזה, אני מקבל על זה. רגע, אני שואל לך עובדתית.
אבל זה לא מעניין עכשיו.
אבל זה גם מעניין. האם אני מקבל החזר מס על התרומה שלי לאמירם בן אוליאל?
יריב אופן, מה אתה חושב על הצעת החוק של
טוב? אתה מוכן בבקשה. אתה מוכן בבקשה לענות לשאלה, האם אם אני תורם כסף לקמפיין שלכם, אני מקבל החזר מס? אני רוצה לדעת.
לארגון חוננו, ברוך השם, יש כבשה
פרשת חסרון.
כלומר,
סעיף 46, ושלום עכשיו בראשותך.
כלומר, רגע, מדינת ישראל, אני תורם לקמפיין של בן אוליאל, רק שנבין את הטירוף. רק שנבין את הטירוף, אינון. כולנו נותנים כסף, מאצ'ינג, על כל תרומה שאתם מקבלים על המיליון שקל.
אוקיי, אני רוצה לסיים, אנחנו חייבים לסיים. אני רק רוצה להגיד לסיום, שאני מציע לאנשים, אורי, אני מציע לאנשים לראות את השחזור, הוא ביוטיוב, תסתכלו על השחזור, כולל השחזור של חוננו, עם השאלות שחוננו מעלים בשחזור, אז מי זה? הקמפיין שעשו, הקמפיין, בסדר, הקמפיין שעשו לשחרור עמירם בן אוליאל, תסתכלו, כולל השאלות שהם מעלים שם, ותגידו אם זה נראה לכם אותנטי או לא, לי זה נראה אותנטי,
בסדר גמור,
ואני רוצה להזכיר פה שגם יש בתי משפט בישראל.
ברבדאי.
אני רוצה לבקש מכולם לא לדבר על אוטומט, ולא לדבר מתוך שבטיות, ואו אמון בשפק מוכלל.
אתה צריך להגיד את זה גם לעצמך.
בוא נקריא את רשימת האסירים שהורשעו. תשמע, אורי, אתה לא יכול להתאמם, אתה לא מהאום. אתם מגינים על אסירים גם שהורשעו, שריססו פלסטינים בנשק חם. הרי זה לא שאתה תומך בו, בגלל שפתאום אכפת לך מחפים מפשע, והוא לא חף מפשע. אתה תומך בו כי אתה חושב שהוא עשה את זה. וזה בדיוק העניין. צריך להוריד את המסכות. אתם תומכים בו. אתם חושבים שהוא
השם? טוב, הבאת את הנאמבר, תודה.
טוב, עם הדמגוגיה שלך אין לי הרבה איך להתמודד.
כן, אוקיי.
מציאות,
זה גם לא רלוונטי, נו, בסדר.
למה אולגה זדורוב דמך בבעיה?
אבל תדע לך,
למה חוננו לא תמכו בזדורוב?
אתה שתדע לך שהשבק, שיש אלפי, מאות ואלפי פלסטינים שעוברים חקירות כאלה, כן? ואתם לא באים...
שום תיק, שום תיק, אינון, תהיה טיפה משפטן, שום תיק שעומד ראייתית בסגנון הראיות שיש נגד אמירם, שיש כאן אך ורק הודעה שלו שנמסרה,
אבל הוא נתן פרטי, טוב, בסדר.
עזוב, זה לא מעניין, העובדות לא מעניינות, אינון, זה ראש בקיר.
אורי קירשנבאום, הסמנכ"ל חוננו, תודה שדיברת איתנו.
בבקשה,
כל טוב. פרסומות. עכשיו נגיד שלום לאלוף במילואים יעקב עמידרור, לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי וראש חטיבת המחקר באמ"ן, בוקר טוב.
בוקר טוב.
שלום וברכה.
וואו, איזה איש שקול. תגיד, כמה אתה מתרגש הבוקר?
אני לא מתרגש, יום רגיל, הלכתי לבית כנסת.
בכל זאת היה אתמול רעיון מדהים, צריך לומר, של בן סלמן לפוקס, בו הוא מדבר על הסכם שלום כאילו זה קורה מחר בבוקר, לא דבר שבשגרה.
וביידן, וביבי, ופגישה, ופסגה, והסעודים, והפורץ השלום, מה, כאילו זה לא עושה לך כלום?
אני לא אמרתי, זה לא עושה לי כלום, אבל להגיד שאני מתרגש, יש בן דבר
שכלום לבין... אז מה אתה אומר?
אני אגיד ככה, אני מאוד מקווה שזה יעבוד, משום שהסכם שלום עם סעודיה הוא רב חשיבות, הוא ישנה את מעמדה של מדינת ישראל, הוא יפתח פתח למערכות יחסים עם מדינות מוסלמיות נוספות, קרובות ורחוקות. זה עוד קפיצת מדרגה בדרך הארוכה שמדינת ישראל עשתה מאז הסכם השלום עם מצרים, ואם אנחנו היום 50 שנה למלחמת יום הכיפורים, אז זה הרבה מאוד בזכות הסיום של המלחמה הזאת, לאחר כישלונות בתחילתה, סיומה 100 קילומטר מקהיר ובטווח ארטילריה מדמשק, שינה את ההבנה של חלק מהמנהיגים ובראשם סעדת מה נכון לעשות עבור מדינותיהם, ולכן נחתם הסכם המדיני עם מדינת ישראל כמה שנים לאחר מכן, אבל ניצניו באותו קילומטר 101 של אבי גיא צהל במלחמת יום הכיפורים, והמשך הדרך ההסכם עם הפלסטינים, עם הירדנים.
זה סוף הסכסוך הישראלי-ערבי, כפי שראש הממשלה אומר?
לא, אבל זה צעד חשוב בדרך לשם. ייקח עוד הרבה מאוד זמן עד שבמזרח התיכון יקבלו את מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי בצורה טבעית. זה לא בדור שלי, כנראה גם לא בדור הבא. אבל ההסכמים האלה לאט לאט בונים את המצב החדש.
אבל אנחנו
להזהיר, רק להזהיר מדבר אחד, גם אחרי שלנו את כל ההסכמים, החרב צריכה להיות מאוד חדה בנדן, היא יכולה לחזור לנדן, אבל היא צריכה להיות מאוד חדה, משום שזה כנראה הערבון הכי טוב להמשך קיומם של ההסכמים.
כלומר, בחזון של גר זאב עם כבש, שאנחנו נמשיך להיות הזאב.
לא, קיר הברזל, קיר הברזל, זה תזה מקובלת גם עליי. אבל אני רוצה שאנחנו עוד לא בהסכם, אני רוצה לשאול אותך, אם להערכתך, הדרישות הסעודיות בנושא הפלסטיני לא יהיו מחמירות מדי, שאנשים כמו סמוטריץ' ובן גביר והממשלה הנוכחית לא תוכל לעמוד בהם. האם בכלל אפשר להגיע לעמק השווה ולשים ביחד את הסעודים ואת סמוטריץ' ובן גביר באותו טקס?
אחד, אני לא יודע, כי אני לא יודע מה הם דורשים. שתיים, אם זה היה רק הסעודים, הייתה לי תחושה יותר טובה מאשר שזה הסעודים והאמריקאים, כי נדמה לי שבעניין הזה אמריקאים יותר, מנסים להיות יותר קתולים מהאפיפיור. אבל היות ואני לא יודע מה הדרישות, אז אני לא יכול לענות על השאלה הזאת, אבל אין ספק שזה יהיה קשה, וזה יהיה, אם ראש הממשלה יחשוב שאלה דרישות הגיוניות, זה יהיה מבחן מאוד חשוב להיותו ראש הממשלה.
ולגבי הנושאים הביטחוניים, אנחנו שומעים על אישור השארת אורניום לסעודים, ודברים מרחיקי לכת. אז יכול להיות שהסעודים מוכרים לנו פה חיוכים, ואתה יודע, והכל כלול בריאד, אבל אנחנו נשלם על זה מחירים ביטחוניים שאולי לא שווים את זה. יש איזשהו קו אדום או שאנחנו ניתן הכל?
בוא רגע נפריד את זה לשני עולמות, כי יש פה שתי בעיות שונות. אחת, אנחנו צריכים במסגרת ההסכם הזה לשפר מאוד את מערכת היחסים הביטחוניים בינינו לבין ארצות הברית. יש כמה דברים שאנחנו יכולים לדרוש, ואני חושב שאנחנו גם יכולים לקבל, ולשפר את היכולות הביטחוניות שלנו בתחומים שהם חשובים לנו מאוד, כדי לאזן מעט את העובדה שהסעודים יהיה להם גם ברית הגנה וגם הם קונים נשק מאוד מודרני, ולהם אין בעיה של כסף, אז הם יכולים לקנות כמעט הכל. אז זה צד אחד. הצד השני הוא יותר מורכב, הוא יותר טכני, הוא באמת הרבה יותר מסוכן בטווח הארוך, וזה הנושא הגרעיני. ופה יש שורה של שיקולים. אחד, צריך לקחת בחשבון שמה שלא ייתנו האמריקאים, ייתנו אחרים. או יכולים לתת אחרים, או יכול להיות שהסעודים יפנו לאחרים. ואז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו בכלל שאלה אחרת. זה האם אנחנו מעדיפים שזה יהיה אמריקאי, או יהיה תוצרת של מדינה אחרת. הדבר השני זה עד כמה ניתן בפיקוח אמריקאי, לא בפיקוח של מוסדות בינלאומיים, אלא אמריקאי ישיר, על המקום הזה, על האירוע הזה, להביא לכך שלסעודים, בסעודיה תהיה את היכולת, אבל הסעודים לא תהיה את האפשרות לכפות מה שאמריקאים מפקחים עליו, אל משהו שאנחנו לא רוצים שזה יקרה. ופה מאוד מאוד, פה כבר באמת אלוהים נמצא בפרטים, זה מאוד מאוד תלוי מה יוסכם, איך יהיה הפיקוח, איפה האמריקאים יהיו, איפה הם ינחחו באופן פיזי, איזה גרנטי יהיה להם, שאם הם לא נוכחים באופן פיזי, אז זה לא ממשיך להתקדם. הם מפחדים, האמריקאים מאוד מפחדים ממודל הרמקו, שהם הקימו חברה בסעודיה להפקת הנפט, ובסופו של דבר הסעודים השתלטו עליה והפכו אותה לחברה סעודית נטו, אין שם לאמריקאים שום אחוז. והאמריקאים מודעים לבעיה הזאת, והאם הם יציגו לנו, או אנחנו יחד איתם, נייצר איזשהו מנגנון שנוכל לסמוך עליו, זאת שאלה לא פשוטה, מאוד מאוד טכנולוגית, ואני מקווה שימצא לה פתרון. היא חשוב מאוד שבסופו של דבר מדינת ישראל תשיג את ההסכם הזה עם סעודיה, הוא יהיה באמת קפיצת מדרגה במערכת היחסים הבינלאומית של מדינת ישראל, והלחץ הבינלאומי על מדינת ישראל.
עכשיו,
האם זה יפתור את כל בעיותינו? לא,
עכשיו, עכשיו,
לא הביטחוניות ולא המדיניות.
עכשיו, ברור שמדובר פה באינטרסים, והסעודים עושים את זה בין היתר בגלל העניין האיראני. ובעצם נוצרה פה איזושהי חזית, כולל אם אנחנו מכניסים את העניין שככל הנראה תיווצר פה איזה ברית הגנה בין האמריקאים לסעודים, איזשהו כוח של שיתוף פעולה בינינו לבין הסעודים והאמירטים והירדנים אולי כנגד איראן. מה המשמעויות של המהלך הזה? כמה הוא, מה זה אומר בתכלס? שאם יש מלחמה משתפים פעולה, מגינים אחד על השני, מה זה אומר?
קודם כל, פה יש שלושה מהלכים שכבר, אחד מהם כבר נעשה. האמריקאים הכפיפו את מדינת ישראל מבחינת המערכת הצבאית שלהם לפיקוד המרכז, לסנטקום, שאחרי על כל המזרח התיכון. אנחנו היינו עד לפני כמה שנים, היינו בפיקוד האירופאי, מאותן סיבות, הם לא רצו שנהיה יחד עם הערבים, כי זה הפריע להם מול הערבים. ברגע שאחרי הסכמי מאברהם הם הבינו שזה לא מפריע להם מול הערבים, ההפך זה עוזר, ויש לנו היום אמברלה משותפת, אני אומר אמברלה כי היא אמריקאית, אמברלה משותפת, הפיקוד האמריקאי, שתחתיו אנחנו משתפים פעולה דרך האמריקאים עם כל מדינות האזור. ולמשל, קצין ישראלי יושב במדים פורמלי בבחרן, כי הוא לא יושב בבחרן, הוא יושב במפקדת הצי החמישי של פיקוד המרכז האמריקאי. אז אנחנו משתפים פעולה, משתפים בתרגילים, מדי פעם אתם קוראים, מפקד פיקוד המרכז האמריקאי נמצא פה חדשות לבקרים, ויש תרגילים משותפים, וכל התרגילים האלה, מבחינת המטריה האמריקאית, הם משותפים בינינו לבין הערבים. חלק אנחנו עושים לבד, חלק עם הערבים, אבל מבחינת האמריקאים הכל מחובר. אז זה שלב אחד, עברנו אותו, אנחנו שם, זה מאוד מאוד טוב למדינת ישראל. הדבר השני, זה אם תהיה איזושהי ברית, אולי לא פורמלית כברית, אבל איזושהי מערכות משותפות. אז מדברים על מערכת הגנה נגד טילים, שהיא מורכבת ממקמים, וככל שהם פורסים יותר, אז הסיכוי לקבל התראה הוא יותר טוב, כי זה מה שהשטחים המחוסים יותר גדולים, אז הסיכוי לקבל התראה בזמן הוא יותר טוב. אחרי זה גם שיתוף במערכות שיודעות להפיל טילים. בעניין הזה יש לנו יתרון אולי על כל העולם, לא לחינם הגרמנים קונים את מערכת החץ שלנו, אבל יש גם לאמריקאים מערכות, ואפשר לחבר ביניהם, והסעודים נדמה לי קנו גם הדרום קוריאנים איזה מערכות, וצריך יהיה פה לעשות איזושהי, איזה מארג אזורי, ופה אני חושב אפשר יהיה לשתף פעולה באופן...
זה אומר שאם יש מלחמה, אנחנו והסעודים יש מצב נלחמים ביחד נגד האיראנים? יש דבר כזה? נשארה לנו חצי דקה.
אז הם מאפשרים לך להחזיר אולי סוללות בשטח שלהם.
עכשיו אתה שואל על השלב השלישי.
חצי דקה נשארה, כן.
כן, אם תפרוץ מלחמה, אם ילחמו שכם אל שכם, פה אני חושב רחוק מאוד, כמעט בלתי אפשרי, אני לא רואה אותנו רוצים להילחם שכם לשכם עם מדינות האזור, ואני לא רואה את מדינות האזור רוצות להילחם שכם לשכם איתנו מול איראן, בנושאים שהם מחוץ להגנה מפני טילים, ולכן אני חושב שזה שלב שלישי אחרון, רחוק יותר, הרבה יותר רחוק.
תראה לאן הגענו, לאן נפלגנו כבר.
נכון, אבל כן. אבל אנחנו אם נמשיך ככה ונשתפר,
יש איזה קו אדום?
לא, אין.
נשאל אותה בהמשך.
יש קו אדום תיאורטי, אבל כל פעם שמתקרבים אליו אפשר להזיז אותו.
זה תמיד נכון, כן.
אוקיי, הוא טיפה חמוץ. תראה, אבל זה לא פשוט לא היום, כן.
שאלת על ההתרגשות בדרך. אני גמרתי להיות ראש המטה לביטחון לאומי לפני בדיוק, בנובמבר לפני 10 שנים.
תם ונשלם. פורס מז'ור.
כן, טוב, לא, סערי שומע ממנו ויגיד לנו אחר כך מה הוא אמר. טוב, תהיו איתנו.
עכשיו, ב-103 FM, אינון מגל ויריב אופנהיימר. 103 FM. 1-2.
מבין מה אני אומר?
כן, לא, אתה כבר נהיה קצת פחות מרוצה.
שר, הוא אמר לך אגב, ואיך קוראים לו עמידרור?
את הפואנטה של השיחה? של הסוף?
אה, באמת? אה, אוקיי. וואלה. אבל הוא התחיל להגיד את זה במיקרופון. בוא נגיד בכל זאת. שהוא אמר, מה שהוא התחיל להגיד זה שכבר לפני 10 שנים הוא היה עם נתניהו בכל המדינות האלה.
וואלה, ואת זה אין לנו מוקלט, חבל. לא, פורסם לפני 2 או 3 שנתניהו היה בסעודיה, והסעודים זעמו.
לא, הוא אומר כשהוא היה ראש המלל.
כן, שזה לפני הרבה זמן.
10 שנים.
טוב, נראה לי שחסכנו לו פה הסתבכות עם הצנזורה, לא?
אוקיי. טוב, אז כאילו חגגנו לכם על
ה... כן, אתה נראה קצת פחות שמח, אבל בסדר, בוא נמשיך הלאה.
חגגנו, ילפיד ויפוחו עשינו, יריב ויפוחו עשינו... הזמנה לבית
הלאה בוא נעשה קצת עינון והיפוחו. אמרת אתמול, חוף קטן, שאיזה אייליסט של נתניהו שהוא פוגש את ביידן לשעה, אני מזכיר לך, עברה שעה שלנו.
שעה ודקה.
שעה ודקה, לא בטוח, אני חושב ששעה פחות דקה, באיחור של חצי שעה, איחור מופגן, אבל טענת שזה איזה אייליסט וכו'. אז קצת בדקתי, כשבנט נסע לארצות הברית, אז הוא פגש את שרי החוץ של בחרן ושל האמירויות, והוא כמובן את מזכ"ל האום. יש סרטון, לא רוצה להלאות אותך, שביידן משתפך בבית הלבן שבנט מגיע, ואומר לו כמה אני שמח לראות אותך, דברים שלא נאמרו אתמול
בפגישה. ביידן נרדם בפגישה עם בנט.
לא, אבל אני אומר לך מה ביידן אמר. וגם כשלפיד נסע לעצר את האום, שהוא כבר היה ליים דק לפני הבחירות, אז הוא פגש את ראש ממשלת בריטניה, הוא פגש את ארדואן, הוא פגש את מזכ"ל האום. רשימת הפגישות של נתניהו, אם תסתכל אחורה, לשנים הטובות של נתניהו, זה שמיים וארץ. ושוב פעם, הוא קיבל קרדיט, אם תעשה דברים, יקרו דברים. בוא נראה מה הוא יעשה. אבל זה חוב לאתמול.
טוב, בוא...
אבל אני רוצה, אם אתה עוד לא מוכן, אז אני רוצה לשמוע לך בכל זאת מה אמר הרב קוסטינר, שהוא רב די מקובל בציבור המתנחלים.
אני חושב אומרים קוסטינר, אבל לא בטוח.
קוסטינר, רב של מצפה רמון, על בן אוליאל, שזה אולי בעצם מסביר את כל התמיכה של המחנה שלך באותו רוצח מתואב.
העוול פה חבל הזמן ליהודים. גם לא עשה שום דבר, אבל נגיד שאפילו שהוא עשה, קדימה, הפוך, קדימה, תקבלו אותו.
נגיד שהוא אפילו עשה, קדימה, קבלו אותו, זה הרי הסיפור.
לא, 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 יריב.
אתם מגינים על רוצחים, אתם לא מגינים על חפים מפשע.
אתה לדעתי, אתה מוציא פה דברים מהקשרה, וזה לא ראוי.
ההקשר שזה מחוץ לבית הכלא של בן אוליאל.
לא, ההקשר הוא על התנאים שלו, שגם אם הוא עשה, ואת זה גם אני אומר, את זה גם אני אומר, גם אם הוא עשה, הסיפור של תנאי הקליעה שלו הוא סיפור שצריך לתת עליו את הדעת. הוא צריך שסיפור שצריך, אגב, אני אומר את זה גם על יגאל עמיר. זה סיפור שצריך לתת עליו את הדעת לתנאים של אסירים בכלא. כן, כלומר, לא יכול להיות שאנשים יהיו בבידוד שנים או עשרות שנים, כן, ויגרמו להם להשתגע לצורך העניין, בעוד שזה יהודים, בעוד שערבים יהיו ב, 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 בחפלות ובחינגות ובבקלאות ובכל מיני על האשים ביחד בכלא ועושים חגיגות.
אתה רוצה לדבר על זה באמת? לא, בוא אני אסביר לך מה ההבדל.
שנייה, שנייה. Okay. אז זה לא יכול להיות, כלומר, העניין האירוע שבן אוליאל, ואני משוכנע שבן אוליאל הוא הרוצח, עדיין על תנאי הקליעה יש מה לדבר. Mm-hmm. בשבק אומרים שהוא מסוכן כי הוא משפיע על אנשים לרצוח ערבים, ואין, בניגוד לערבים, אין בית כלא לטרור, כאילו, ולא רוצים לשים אותו עם עבריינים רגילים.
בדין צבאי, אתה יודע.
לא רוצים לשים אותו.
יש שתי מערכות חוקים בשטחים.
וזאת בעיה, ואגב, השבק, לפי מה שאני יודע, הציע לרבנים לבוא ולהיפגש איתו עם בן אוליאל, ולתת אסמכתה שהוא לא משכנע לרצוח ערבים, ולהקל בתנאי המעצר שלו. אז אני, לפי מה שאני יודע, אני לא יודע אם מישהו הרים את הכפפה או שיש כזה דבר, אבל כן יש ניסיונות לשנות את זה. הסיפור, יש... ולכן נראה לי שזה מה שקוסטינר אמר, כלומר בעניין של תנאי הקליעה, לא גם אם הוא עשה, אתה צריך לשחרר אותו. תשמע, וזה, ואל תוציא דברים מהקשרם.
לא, תשמע, גם אם הוא עשה, אתה רוצה שנשמע לך עוד פעם את ההקלטה? ככה לא מדברים.
בוא נתערב שזה מה שהוא התכוון. רגע, אתה רוצה להתערב?
גם לשיטתך אם לזה הוא התכוון, אז הוא היה צריך להגיד, גם אם הוא עשה את המעשה החמור, הבלתי נסבל, מנוגד לדעת תורה, אני חושב שצריך להתנהג אליו בצורה יותר אנושית בכל. הוא לא אומר את זה, נו בחייך, מה אנחנו מטומטמים?
טוב, עכשיו התחלת להנדס תודה, נו באמת.
לא, תקשיב את ההקלטה, גם אם הוא עשה, די, אז נו, עשה. יריב. זה הסיפור, אבל זה לא רק הוא, זה המקום עכשיו, זה כל האנשים שתורמים לו. זה היה לה בן גביר, שהפכה פה לאיזה דמות תקשורתית פופולרית, שכותבת בקבוצת המשחררים את אמירם. לא מקילים בתנאיו, משחררים את אמירם, תראה מה היא כותבת, קבוצה יקרה, איתמר, כן, השר, דואג לתנאים קצת יותר הגיוניים לאמירם, טלפונים, ספרים, פסח באגף התורני, כרגע איתמר עושה כמה שינויים מחויבי מציאות בשבס, ובגלל שזה לא מצא חן בעיני כמה פקידים שם, הם מוציאים זעמם על העצורים היהודים. עכשיו תשמע, אני לא יודע אפילו מאיפה להתחיל להסביר כמה הדבר הזה מטורלל.
מה אתה רוצה? היא מדברת על התנאים. רגע. היא מדברת על התנאים, לא לשחרורו.
קודם כל, בן גביר היה גם עורך דין של בן אוליאל, יש פה בכלל בעיה שהוא נכנס לגופו של אסיר, ומנסה לדאוג לאסיר ספציפי שגם ייצג אותו בעבר. אבל חוץ מזה, אתה מבין שאתה רואה קמפיין שאומר צריך להחמיר את תנאי האסירים הפלסטינים, ואז אתה רואה את החיבוק שמקבלים האסירים היהודים, ואתה מבין.
כי אלה הם את אותם תנאים.
לא,
אבל,
עכשיו,
אבל האסירים היהודים היו חולמים על התנאים של הערבים.
פעם אחת, תקשיב לתשובה. אסיר יהודי יוצא לחופשות, אסיר יהודי יש לו התייחדות.
בן אוליאל לא יוצא לחופשות.
רגע, אני שם אותו שנייה בצד. רגע, אני שם אותך בצד. עמי פופר יוצא לחופשות, וכל האסירים היהודים שהם לא מוגדרים ביטחוניים, כולל כאלה שריססו פלסטינים, יצאו לחופשות, ויוצאים לחופשות. ויש להם התייחדות, והם יכולים לעשות תואר, ויש להם 1001 תנאים, אני עשיתי על זה עבודה, לעומת אסירים ביטחוניים, שהם תמיד כמובן פלסטינים, שלהם אין את כל הדברים האלה. אסיר פלסטיני לא יצא לחצי שנייה של חופשה, לא בלוויה, לא בבר מצווה, לא בשום דבר, אין לו התייחדות, אסור לעשות אותו.
אין להם בר מצווה לערבים.
כשאתה,
זה נכון. לערבים אין להם בר מצווה.
צודק. אולי, אתה יודע, אולי יכול להיות שהם ימצאו.
אבל אמרו שבגיל 13 הם עושים ברית מילה, זה נכון הסיפור? למרות שלדעתי הם עושים עוד יותר מוקדם. הם לא מקפידים על העניין הזה מבחינת הגיל כמונו. אני חושב שהם עושים את זה בגיל יותר צעיר.
אבל יפה שאתה מקשיב לי לכל מילה, זה מאוד משמח אותי.
בניגוד לקופמן, שלא הקשבתי לו לכל מילה ונפלתי.
אני לא יודע אם זאת מחמאה, אבל אמרו לי לא להתווכח עם מחמאות. הסיפור הוא מאוד ברור, התנאים של האסירים הפלסטינים הם הרבה יותר גרועים, במכוון, מאשר של היהודים. אז מי שמדבר איתי ומשתמש במילה שוויון בשביל להונות ולגנוב דעת, שיזהר מהמילה הזאת. כי בשוויון, עמי פופר לא יוצא לחופשה, ודרך אגב עושה שם תאונת דרכים וגם הורג מישהו.
אוקיי, עכשיו אני רוצה להכיר חציות של זהבוש, המכונה זהב הגלון. באמת, מהאושיות שלכם, כן? Mm-hmm. תקשיב מה היא כותבת. הבעיה של החברה הישראלית היא ההנחה שיש חוכמה ביהדות, אף על פי שהיא מניפסט של גברים יהודים אורתודוקסים שלא היו חכמים במיוחד. הגיע הזמן שנפנים שאדם הוא אדם ולא משנה מה יוצא ישיבה בורים, כמו הרב לוינשטיין אומרים, ושהעגלה שלהם מלאה בשטויות מסיתות ומסוכנות, והגיע הזמן שנשאיר אותה בצד הדרך. תתעכב שנייה על המשפט הפותח. כן. Okay. הבעיה של החברה הישראלית היא ההנחה שיש חוכמה ביהדות, אף על פי שהיא מניפסט של גברים יהודים אורתודוקסיים, שלא היו חכמים במיוחד. עכשיו, כאילו, אין יותר בורות, אין דבר שיותר מעיד על הבורות של, של, של מי שאומר משפט כזה. לבוא ולהגיד, באמת, על דורות של קנונים, של תותחי עולם, של עוקרי ערים, מהרב עובדיה, הרב קנייבסקי, ואתה יודע, דרך הגאון מווילנה, והרב שח, וכאילו כל גאונים, כשאנשים כמו הרב עובדיה עם זיכרון צילומי שזוכרים...
את כל הספרים שהם
כן,
קראו.
כן, את כל... כן. קראת, שמעת אותי אתמול בפטריוטים.
אתה רואה, אני כבר...
כן, לא, אבל באמת אנשים, הרב קנייבסקי, שקרא כמה וכמה פעמים את כל השס, כן, שזה זה, לדעתי איזה 8,000 עמודים או משהו
תשמע,
כזה.
תשמע, קודם כל אנשים...
כלומר, לבוא ולהגיד, ובאמת, ולהיכנס לסוגיות, והרי ברור שהגמרה... לא בחינם, הדרום קוריאנים העתיקו את הנושא של הגמרה, והפלפול של היהדות וחוכמה, באמת, אתה יודע, חכמים מאוד, אנשים מאוד, לבוא ולהגיד שאין חוכמה ביהדות?
אני לא חושב שזה, אני לא מסכים עם הדבר הזה, אני חושב שהיא התכוונה למשהו אחר, תרשה לי לפרש אותה כפי שעושים ביהדות, נכון? מפרשים דברים.
כפי שעשה הרב בניזרי לרב עובדיה. כן. אז היא הרב עובדיה שלך.
אני אפרש אותה קצת אחרת, היא לפחות לא אמרה שאתה אמן הרשע, עדיין, אולי חושבת ככה, ושאתה איזה וכל הדברים האלו. אני חושב שיש הרבה חוכמה, קודם כל ההכללה, אין חוכמה ביהדות, זה הכללה לא, יש גם יהדות שהיא איננה דתית בהכרח, אבל יש גם חוכמה ביהדות הדתית, היא כן דיברה על מי שמפרש את היהדות ולוקח אותו למקומות של באמת של בורות, של גזענות, של פרימיטיביות, של חוסר הבנה של מה זה ואהבת לרעך כמוך, של צפצוף על עשרת הדיברות ולקיחת היהדות למחוזות שהם מחוזות לא אומנים, חשוכים ואיומים. על איזה התכוונה? אני חושב שהניסוח פה לא היה ניסוח טוב. דרך אגב, ראיתי גם את תומר פרסיקו, איש שמאל, שהיהדות זה המקצוע שלו, והוא ענה לה בצורה מאוד מכובדת, אבל גם תקיפה, לא כל דבר שכותבים, אני חותם עליו. מסכים איתך בעניין הזה.
טוב.
אבל תאמין לי, זה כלום לעומת מה שקורה אצלכם.
עוד ציוץ, לא, שיש לכם ענת קם.
כן.
כן. אופר חדד, מתבלה 12 צייץ, העובדה שרב מוסר שיעור תורה במדינת היהודים ונזקק לחילוץ היא חרפה שכל אדם ששותק מולה לא יוכל לטעון שהוא ליברל, פתוח או מאמין בשיח וכל המילים הגבוהות, הכל חרטה. ואז כותבת, מצייצת ענת קם, שהיא עורכת דעות בהארץ וכותבת שם תורי דעות, ובזמנו הורשיעה במסירת מידע, משהו מצהל לעיתונאי, וכל הסיפור ישבה על זה בכלא.
כן.
והיא כותבת ככה, תקשיבו, זה ציוץ אמיתי. גבר מזרחי דתי לא יודע מה זה ליברליזם, הוא מנחס אותו לצרכיו צרי האופקים, סימן שאלה, שוקינג, עוד פעם. גבר מזרחי דתי לא יודע מה זה ליברליזם, הוא מנחס אותו לצרכיו צרי האופקים, שוקינג.
אז בוא, גם כאן אני נאלץ לפרש, אני לא אוהב את ה... לא, לא אוהב. בעיניי זה לא ראוי, גבר מזרחי, כל התיוגים האלה מיותרים לחלוטין. בוא נדבר על המהות. המהות היא שאנשים משתמשים בליברליות בשביל לקדם דברים שהם סותרים את הליברליות, כמו שאתם משתמשים במילה דמוקרטיה בשביל לקדם דיקטטורה, ואתם מנסים לעשות טייק אוף בצורה דמגוגית והרמומית על דברים שאתם או לא מבינים בהם, או מבינים בהם ורוצים בכוונה לעשות את הרמייה
הזאת. לא, אבל מה שהיא אומרת פה זה שכאילו גבר שהוא מזרחי ודתי,
כן.
אז הוא לא יודע מה זה ליברליזם.
אז אני אומר, התיוג הזה בעיניי הוא מכוער ולא רציני. המהות, האם זה ליברליות לאפשר לרב לוינשטיין להגיע למרכז תל אביב ולהטיף שם נגד להט"ב ולהטיף שם נגד נשים? האם זה נקרא ליברליות? אני חושב, זה לא ליברלי. זה לא ליברלי לתת פתחון פה לעמדות כאלה, זה בדיוק העניין. אתם רוצים בשם הדמוקרטיה להרוס את הדמוקרטיה, אתם רוצים בשם הליברלים להפוך את הליברלים.
להניף את דגל אשף בהפגנות, זה ליברלי? לאפשר את זה, זה ליברלי?
כן, כי הוא מייצג עם שקיים ושרוצה את עצמאותו.
כן, אבל זו תנועה שחרתה על דגלה.
לא, יש רגע, יש בתנועה הזאת אנשים שהם יותר...
לא, אתה מבין אבל שכל דבר יכול להיות שנוי במחלוקת, וזה משחק מאוד מאוד מסוכן.
זה בדיוק המלכודת המסוכנת.
זה משחק מאוד מאוד מסוכן, מה אתה מאפשר ומה אתה לא מאפשר.
אנטישמיות זה שנוי במחלוקת? אינון מגל. אנטישמיות זה לא שנוי במחלוקת, נכון? אז גם שנאת הומואים, כן. לא שנויה במחלוקת.
מתי שמעת,
של...
מתי שמעת משהו מהרב לוינשטיין בשנים האחרונות שהוא דיבר על שנאת הומואים או משהו כזה?
על מה הוא בא לדבר? על תחזית מזג לא, אוויר? דיבר הוא בא לדבר על אחווה?
מה זאת אומרת?
די,
יש עוד חיים ביהדות חוץ מעניין של להטאבים. עם כל הכבוד, לנושא הלהטאבי, כן, שבאמת,
נשים,
נהיה, שבאמת נהיה בראש סדר היום, שכל היום, לא. כל אחד שמגיע לכנסת צריך לשאול אותו מה עמדתו בנושא
זה
הלהטאבים.
זה בדיוק מה שאתה לא מבין, זה לא הלהטאבים. זה כל הנושא של מיעוטים.
רציתי רק להשמיע לך את הציוט הזה, ואני רוצה להגיד לענת קם, תראי ענת, אני קצת מכיר את זה, לפעמים יש תופעה כשאתה עובר אירוע כואב, אתה רוצה לחזור אליו ולהוכיח שלא כואב לך. זה
בהפוך על אומר הפוך. מניסיון, כנראה.
אני אומר, אני מודע לזה, אני מודע לזה שלפעמים, בגלל שעברתי לינץ', אז לפעמים אני, אין לי בעיה להדליק אירוע וליהנות שזה לא מפריע לי, אתה מבין? שאני מתמודד עם זה בקלות. יש לי תחושה שענת קם, מה שהיא עברה, קצת קרה לה משהו, היא כותבת כל מיני שטויות והבלים,
שמייצרת,
שיוצרים עליה הלאומים מטורפים, והייתי מציע לה בעניין הזה, טיפה להיות מודע, אתה יודע, אני אומר להבדיל, ואני אומר את זה בזהירות, שלא יתנפלו עליי, אבל יש תופעה של הרבה ילדים שעוברים תקיפה מינית, שהם הופכים להומוסקסואלים. אתה מכיר את האירוע?
לא, לא מכיר את האירוע.
לא? לא מכיר שאנשים שעברו אירוע?
לא, טוב. לא מכיר, אוקיי. האמת שלי נשמע...
לפעמים זה חזרה, גם זה, זה חזרה למקום הכואב שהתגברת עליו, אתה מבין? מהמקום הזה, זה תיאוריה...
זה שאנשים חוזרים למקום שכואב להם, זה אני יודע, אם הומוסקסואליות זה בהכרח...
לא,
זה
לא, לא,
בהכרח,
לא אמרתי שכל, אמרתי שיש תופעה כזאת של אנשים שאתה רואה הומוסקסואלים שמעידים על עצמם שהם עברו תקיפה מינית כשהם היו קטנים, ויש...
יש גם הרבה הטרוסקסואלים שעברו תקיפה מינית
כשהם קטנים. דרך החזרה למקום, ולהוכיח לעצמך שהוא לא כואב לך עכשיו. תחשוב על זה בבקשה, יריב אופנהיימר. נקודה למחשבה. פרסומות, ואחרי זה אנחנו במלחמת יום הכיפורים, ויש לנו פה מישהו מדהים, ממייסדי סיירת מטכ"ל בן 90, שהולך לספר לנו סיפורים מאוד מאוד מעניינים. תהיו איתנו, שלום. שלום לאבשלום אבשה אדם אדמוביץ'.
שלום וברכה.
ממקימי סיירת מטכ"ל. בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה שלומך?
ברוך השם
שככה יישאר. אתה כבר, אתה מהוותיקים, תספר לנו על איזה שנים אנחנו מדברים, ולפני כך כאילו...
אני הגעתי ליחידה ב-59. הייתי בין ה-15 הראשונים שהקימו את היחידה.
עם ארנן.
ותארי, נשארתי אחרון.
כרגע ב...
היינו בכיכר איל, בתל אביב, בצריף. ואחר כך עברנו לסירקין.
היחידה קמה בתל אביב?
כן, בצריף, שהבריטים השאירו.
איפה?
בכיכר איל בתל אביב, שם רחוב אורקנוס, משהו אני לא זוכר.
אורקנוס?
אורקנוס, בצפון הישר.
משהו כזה, שם היום מגרש משחקים של ילדים.
מה, ליד אריסטובולוס שם?
כן, 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 בדיוק.
בצפון, ליד יהודה מכבי.
בהמשך, אחרי אבן גבירול.
אני לא זוכר את השם של אחד ה... חשמונאים שם, אבל זה קרוב.
ואז עברתם לסירקין עד היום, נכון?
לא, היום כבר לא.
עברנו בסוף חמישה, חילת 60 לסירקין.
אוקיי, אז היית עם ארנן בעצם.
בטח, הוא גייס אותי.
הוא גייס אותך, מאיפה הגעת?
הוא היה אצלי פה בבית, וכשהבן שלי נולד, כפיר, שאחר כך היה פקד צוות ביחידה.
כפיר אדם, כן.
אכלנו, וזה, עשינו שמחה. הוא שאל את אחד החבר'ה שם, שבא איתו, הוא בא עם סלים שופי, מי זה הבחור הזה? אז הוא אמר, חבר שלי, מהצנחנים. הוא אומר, תשמע, אותו להעביר מיד אלינו. זהו. אז מצאתי את התיק בשלישות, הייתי אז בסיירת של 890 במילואים, ולקחתי את התיק, ואמרתי, אחר כך אברהם סידר את כל הסידורים, אני לא יודע.
אהוד ברק היה שם אז?
מה?
אהוד ברק היה שם?
לא, אהוד ברק הגיע ב-60.
אתה היית לפני אהוד ברק?
לפני אהוד ברק, כן. הייתי בתחילה, אני אומר לך, היינו 15 חבר'ה.
ועשיתם הרבה מבצעים?
חמישה מהם היו מ-154, שאברהם היה שם, ועשרה היו, שמונה או תשעה, היו פלוגה א' של מאיר הר ציון.
כלומר, היו כמה שהגיעו מהמודיעין, וכמה שהגיעו מהצנחנים.
מפלוגה א' של מאיר הר ציון.
כן, אוקיי.
ממש תשעה חבר'ה היינו מהחבר'ה.
אתה היית עם מאיר הר ציון?
כן.
וואלה.
הוא המפה שלי.
אה, כן?
כן.
איך הוא היה?
נהדר. מאיר היה, איך אומרים, ביקור קצינים לא קלקלו אותו. הוא מה? כבר היה המפה הרביעי שלנו בסדיר.
אני צריך להגיד שמאיר ארציון, יש דורות כבר שלא מכירים אותו, הוא היה בעצם הלוחם הדגול שלאורו נגיד גדל אריק שרון, כנווט מעולה, כאיש שטח מעולה.
נכון. מאיר היה אחרי שלושה מ"פים שסופה פה, אחרי זה עד אלימת, ומאיר הגיע לצנחנים, הוא גם עם זהו, עם החבר'ה של אריק. הם עברו לגדוד, והם גייסו אותנו, מה שנקרא, מההתיישבות העובדת.
מאיפה אתה?
אז הם כבר היו מפקדי חוליות שלנו.
מאיפה אתה?
ממשמר השיבה.
פה, אדם, כאילו, אתה ממשפחת אדם של אודי אדם ועומר אדם.
הכל, הכל אמת.
כן.
האבא של אודי, קוטי, בן דוד שלי.
קוטיאל אדם, שנהרג בלבנון.
ואבא שלי, אחיו.
אז אח שלך, קוטיאל אדם, הוא נהרג במלחמת לבנון.
לא, זה לא אח שלי.
בן דוד, סליחה.
אח שלי, זה שמואל אדם.
כן, הבנתי. בוא נדבר על... אוקיי, ורק בשביל הגיא פינסיות, אז גם עומר אדם הוא מהמשפחה הזאת, כן.
נכון, נכון ידוע.
זה הנכד של אחי.
כן, אוקיי.
הנה, עכשיו גם הצעירים איתנו, הבאת את הקהל הצעיר, ואז אם הצעירים התחברו עכשיו.
אוקיי.
בוא נדבר על מלחמת יום כיפור. אתה חייל מילואים באותו יום?
אני הגעתי בתור מילואים, הייתי בסיירת צנחנים, שנתיים וחצי בסדיר, ושנתיים וחצי מילואים. ועברתי לסיירת מטכ"ל.
ואתה זוכר את הקריאה? אתה זוכר את הרגע שבו הלכת, התייצבת?
תספר לנו על המלחמה.
תשמע, הגענו שהיה, שראינו, אז גרתי עוד ברמת אפעל, ראיתי על הכביש בבוקר נוסעות מכונות צבאיות, הבנתי שקורה משהו. ובעשר הודיעו לי מהיחידה לעלות צפונה. זה חורשה שם, על יד ראש פינה, בין ראש פינה לפיקוד, לפיקוד צפון. ושם היינו מתאספים, הגענו לשם, אני כבר הגעתי לשם בשתיים אחרי הצהריים, וראיתי את כל הרמה, מה שקורה מהצד השני. וזהו. הגענו לשם, התחילו להצטבר חבר'ה, והיה לנו בעיה. שני אוטובוסים וחבר'ה שהגיעו אחד לסבתא שני.
נלחמתם? נכנסתם לקרבות?
מה?
נכנסתם לקרבות?
בהרבה קרבות. אבל חכה, זה התחלה רק, כשהגענו להר קטן, ולמחרת, שמע, היה לנו שני אוטובוסים, וצ'מידן עם פלסטיקו, צריך להשיג זה, אז השגנו זחלים, וירדנו ביום אחרי זה, יום שני של המלחמה, ירדנו לנפח, ותבינו לנפח. כבר הכינו את גשר פנות יעקב לפיצוץ, שהסורים לא יעברו לראש פינה. בדיוק היו שם חבר'ה של...
פוצצו את גשר בנות יעקב?
מה?
פוצצו את גשר בנות יעקב?
לא, את הגשר של... שיורד למטה, את הגשר של הרמה. של... לא, הגשר בעילי שהיה.
אוקיי.
ועלינו לכיוון נפח. אז אני אומר שבכאן כבר הייתי על זחל, על זחל הראשון, בגשר... בגשר של, קוראים לזה בנות יעקב, אז שאלתי את החבר'ה של חדר נדסה, מה אתם עושים? אומרים, אנחנו מכינים את הגשר לפיצוץ. אמרתי, מה אתם משוגעים? הוא אומר, לאן אתם נוסעים? אמרתי, לנפח. לנפח כמעט נפלה. אמרתי, תשמע, רק אל תפוצצו, שנוכל לחזור פעם.
כן.
ועלינו לנפח, עם הזחלים שהשגנו.
אוקיי.
וחלק מהזחלים היו, הלכו ליוני, הוא ירד מנפח דרומה.
יוני נתניהו.
ואנחנו עלינו עם יורי, שהיה מפקד מילואים שלנו, מנפח צפונה.
ואז מה
וככה
קורה?
וככה התפתלנו שם, והתחלנו לחפש עבודה. וזהו, ישבנו בנפח, הייתה קצת הפגזה, ויצאנו קצת החוצה. לא בתוך המחנה, המחנה נראה שלא נדע. מופצץ לגמרי, טנקים שורפים בחצר, וזה. סורים היו לא רחוק משם. וישבנו שם בחוץ, מין תעלה כזאת, בשש בבוקר, משהו כזה. פתאום אנחנו רואים, ישבתי מוקי בצר, ועוד שלושה, ארבע חבר'ה. ישבנו בצד, אכלנו סרדינים ומשהו. ופתאום אנחנו מסתכלים, אמרתי, מוקי, תן לי רגע את המשקפת שדה שלך. ומסתבר, שני הליקופטרים באים לנחיתה, על ציר הנפט. איזה 800 מטר מאיתנו.
סורים.
אני אומר למוקי, שמה, הליקופטרים סורים. קפצנו על הזחלים, ומי שעלה בדרך עלה, ורצנו לכיוון שלהם, שלא לתת להם להתמקם. ושבאנו לשם, וראינו שני הזחלים שלי, והתחלנו, חבר'ה ללחמו שם. אני הייתי על זחל אחד, דאוד אחד משלנו, היה על הזחל השני, נתנו להם סיוע של 0.5, זה מקלעים שלקחנו מנפח, שלל, נתן להם את הרתק, והחבר'ה תיארו שם את הכל, היו איזה 45 חבר'ה שבאו מהקומנדו הסורי, עם איזה מפקד, הרג להיות כולם, אבל לנו היו שני הרוגים, ואני שואל את הקצין שלהם, שבא איתם, אחר כך הוא נפטר, אמרתי, תשמע, מאיפה אין לכם את החוצפה לבוא הנה? הוא אומר, תשמע, לפי המפות שלנו, זה שטח שלנו. זהו. גמרנו את זה, והמשכנו להצטרף לכל מיני כוחות.
איך אתה היום, תגיד? איך אתה, בן כמה אתה? אפשר לשאול?
כן, בטח. 87.
87, ואיך הבריאות, ברוך השם, בסדר?
וואלה, שלא, אמצע החיים.
ואיך המדינה?
יש לך, צריך להגיד, את איתור העוז מהקרב במיתלה.
זה קרבות אחרים. הייתי בצנחנים, הייתי בכל פעולות תגמול, וצנחנו בסיני, ולי יצא להיות במיתלה, עם עובד לג'ישינסקי.
איך אתה...
שם נכנס, אחרי שהיה כל השמחה, עם מוטה חצה את המיצר, ולקראת ערב, אריק ודוד היו על יד.
על מה יש לך איתור העוז?
מימיתלה.
מעל מה?
נהרג לי, למעשה בלילה, נכנסנו לתוך המיתלה, להתחבר למוטה. מוטה היה בצד
מוטה גור, כן.
ולוי חופש נכנס בצד הצפוני של המיתר, ואנחנו היינו חמש חוליות של פלוגה א', שעובד לבשינסי כבר היה, כי מיר כבר היה נפצע. מצליח היה כאן שלו, ולמעשה עובד היה, אמנם היה מפקד, אבל הוא היה מפקד חוליה, ואחרי זה מצליח היה מפקד חוליה, ואחרי זה אני מפקד חוליה, ועוד שתי חוליות, והתחלנו בתיאור שם של כל הכוחים האלה. אז יצא לי אחרי הכוח השלישי בערך, להיות מוביל פתאום, עובד נהרג, מצליח נהרג, ותיארנו את הכוחים. וברוך השם, החוליה שלי נשארו כולם שלמים, ותיארנו שם איזה, מעריך איזה 20 כוחים.
עם כמה, ו... עם כמה מצרים?
לא נעים להגיד זה ברדיו, אחרי זה שתפרו את הזה, אמרו שהיו שם 160 הרוגים מצרים.
וואו. 160 מצרים הרוגים?
כן.
מהחוליה שלך אתה מתכוון או בכלל?
אני לא, לא אני לא. היו, אבל אני... הייתי תכף אחרי השניים הראשונים.
וואו.
לא, גם הקומנדו...
הייתה עבודה, שמע.
שאלה אחת, איך אתה מרגיש היום במדינה? אתה רואה הרבה אנשים, אני רואה הרבה אנשים מחולצות, אנחנו לוחמי יום כיפור, נמצאים במחאה.
עזוב את החברה האלה, זה מייסס.
אוקיי.
מה זאת אומרת?
אתה אומר, אוי אוי אוי, זה בלבול מוח הכל. מי שרוצה להילחם, נלחם. מי שרוצה להילחם, יותר טוב שלא יילחם, הוא רק אוכל בחינם.
לא, אבל בכל זאת יש פה קצת ניחוס פוליטי של מלחמת יום הכיפורים למחאה.
נכון, נכון.
מה אתה חושב על זה?
שמע, כואב לי הרבה על מה שקורה. כואב לי הרבה, חבר'ה גם, אני חושב שאתה מזייפים, זה הכל, אבל מי שנלחם יודע, האחרים זה קיבצר, מתכוונים על יד.
מה אתה אומר על ברק?
מה?
ברק.
ברק לא היה איתנו, ברק
לא, מה אתה, מה אתה אומר עליו? מה אתה אומר עליו?
לא יודע, שקרה לו משהו, אני חושב. אני לא רוצה ללכלך עליו, לא רוצה, הוא בכל אופן ידיד שהכרתי הרבה שנים, 21 שנה היינו ב... לא מוצא חן בעיניי.
טוב.
אוקיי.
אבשלום אבשה, אדם, במקור זה אדמוביץ', לא ידעתי שהמקור זה אדמוביץ', למה, מה זה אדמוביץ'?
שהסבא שלי מצד האבא היה בכלל אדמו, והשם הפרטי שלו היה אדם. ושיקוטי נסע ב-70 לבית ספר עצמאי בפריז, בן גוריון אמר, לא נוסעים עם שם כזה. אז עשינו על שם הסבא, אדם. וככה נהיינו אדם.
אז היה אדמוב, לא אדמוביץ'?
אדמוב, אחרי זה לא הייתה להם עבודה, שהגיעו, הוסיפו ויץ', הייתה להם עבודה.
זה כמו היום שמוסיפים ויץ'.
כן, זה אותו דבר.
גדול. תשמע, היה מרתק לדבר איתך. מדהים. לא ידעתי כאילו שהסיפור של כפיר אדם הוא שאבא שלו כזה גיבור.
היה לי עוד אחד, גם דרור היה ביחידה.
לוחם?
כן, היה בצוות, כפיר היה מפקד צוות, ובמלחמת לבנון הראשונה, אני כבר הייתי בשלדג, אז נלחמנו ביחד.
במלחמת לבנון הראשונה, לדעתי אח שלי הגדול, שגם היה ביחידה, היה בנגמש עם כפיר.
כן, יכול להיות, הם היו בקולג', אני הייתי במוזיאון, ודרור היה בהיפודרום. ממש אלף לילה.
אחרי החדשות של השבוע, אני חייב לתהות עם מה את חושבת על הצטרפות של נשים ליחידה. זה שיח מאוד גברי, אבל אני אשמור את זה להמשך.
מה אתה אומר באמת?
אני אגיד לך, מי כמוך יודע איזה משקלות הולכים. קשה לי לראות איך נערה הולכת עם 30-40 קילו על הגב, ועוד מתפקדת אחרת.
נכון.
זה מאוד נלחמת.
נכון.
אבל בטח יעשו ניסיון, אחרי הניסיון, זה משכח בי.
אוקיי. אבשה אדם, תודה שדיברת איתנו, יישר כוח, בריאות, המון בריאות, עד 120, כל טוב.
רק פחות.
אמן. להתראות.
להתראות, תודה.
פרסומות. אוקיי, עכשיו נגיד שלום לאלוף במילואים יצחק בריק.
שלום, שלום.
לשעבר נציב קבילות החיילים. תשמע, אתה המטריע בשער, המוכיח בשער, הגדול של דורנו, ועל המוכנות של צה"ל ושל ישראל למלחמה הבאה, זה לקח, או נגיד יש מי שיאמר שריטה ממלחמת יום הכיפורים שלך?
תראה, זה לא שריטה, אבל זה הגיון. המלחמה הזאת, מלחמת יום כיפור, ממנה הבנתי, בניגוד למה שחשבתי אחרי מלחמת הסתיים, שהייתי בא מפקד טנק בקרבות אבו ארגלה ומקטב וסיני, שמלחמת יום כיפורים זאת לא תהיה המלחמה האחרונה. במלחמה הזאת, אני וחבריי חווינו מלחמה קשה מנשוא, 85 הרוגים, מעל 140 פצועים בגדוד, הגענו לסיום רק 7 אנשים מהגדוד המקורי, אני והתותחן שלי שהחלפנו 7 טנקים שנפגעו ונפצעתי פעמיים, ועוד 5 ששרדו את שדה הקרב. מהמלחמה הזאת הבנתי שאני, לפחות מבחינתי, אתן את חיי לטובת המדינה. כלומר, המשמעות של חיי זה הנתינה ולא רק הקבלה. ואני בעצם מצאתי את עצמי מאז מלחמת יום הכיפורים עוסק בלתת בתפקידים בכירים ואחרים שהשיקול לא היה כמה כסף יקבל, אלא מה אני יכול לתת למדינה.
אלוף בריק, זה, במידה מסוימת זאת הייתה המלחמה האחרונה של, לפחות עד עכשיו, של צבא מול צבא או צבא מול צבאות, גם מלחמת לבנון אחר כך, גם המבצעים, העימותים וכולי, זה כבר לא צבא של מדינה מול צבא של מדינה.
בואו נעשים את הדברים על דיוקם. במלחמה הבאה, שהיא לא תהיה מלחמת יום כיפור 2, כמו שכאלה שמדברים, היא תהיה בעשרות מונים יותר חמורה. יהיה גם לחימה ביבשה קשה מאוד, וגם מלחמה באוויר קשה מאוד. בניגוד למלחמות הקודמות, העורף הישראלי יחטוף אלפי טילים מדי יום, ובגבולות נמצא את עצמנו מול עשרות אלפי לוחמים בחיזבאללה שנסו לעבור את הגבול. אותו דבר יהיה סוריה עם המיליטות הפרו-איראניות, אותו דבר יהיה עם החמאס, אבל דבר הברוך הכי גדול יקרה לנו בתוך המדינה. עשרות אלפי פורים קיצוניים ירוצו בתוך הערים, עירו עם מאות אלפי כלי נשק, ואנחנו לא הכנו את עצמנו לסיפור הזה.
טוב, זה כבר הנחה שיש עליה סימן שלה, אני גם לא רואה את הקשר למלחמת יום כיפור בהנחה הזאת. אני יודע שערביי ישראל, יש דבר אחד שמוציא אותם משלוותם לצורך העניין. דבר אחד שיכול להציט אש ולאחד את הגזרות, וזה הר הבית. לא תיגע בהר הבית, לא תמצא את עצמך מול תסריט שכזה, ועד עכשיו ההיסטוריה הוכיחה. כשלא נגענו בהר הבית, הדברים התנהלו, אני זוכר שערבי ישראל גם הסגירו את, את הפלסטינים שברחו מכלא גלבוע.
כמה שאתה טועה, כמה שאתה טועה. היום אנחנו נמצאים במתח מאוד גבוה, שבניגוד לעבר, זה כבר, יש חיבור בין החמאס והג'יהאד, למה שקורה ביהודה ושומרון, עם הטרור, עם החיזבאללה, כבר לא כל גזרה לחוד, אלא גזרות מתואמות, שאירוע אחד קשה, באחד מהגזרות יכול להצית מלחמה שאחד לא התכוון אליה. והמלחמות פורצות ברובן, לא בגלל שמישהו רצה לעשות אותן, אלא בגלל שאירוע גרר אירוע, והנה מצאנו את המלחמה. כמו למשל חטיפת החיילים שלנו בלבנון, שהביאה למלחמת לבנון השנייה. כמו למשל חטיפת החיילים שלנו ביהודה ושומרון, שהביאה לצוק איתן. זאת אומרת שהיום מדינת ישראל לא צריכה להתמודד על פי כוונות והיגיון של מה יוביל למלחמה, אלא על פי יכולות. כלומר, אם יש להם את הפוטנציאל, הוא יקרה. אם ירצו או לא ירצו, משום שהדברים מתפתחים גם בלי כוונות. ולכן מדינת ישראל הייתה חייבת לבנות את עצמה לאיום הרב זירתי הזה, ולצערי הרב, אנחנו לא שם.
אז לצורך העניין, האיום שאתה מדבר עליו, זה לא איום של טנקים וליצירת כוח שריון ומאבק מול צבא שרוצה לפלוש, של מדינה זרה שרוצה לפלוש, אלא מלחמת גרילה מול...
לא, לא רק. לא רק גרילה.
וטילים. מלחמת גרילה וטילים. אנשים שרוצים לחדור לעשות פיגוע. זה לא אנשים שהולכים לפלוש ולכבוש את המדינה.
אז בואו נראה, ניקח את החיזבאללה. יש להם היום 10,000 אנשי קומנדו ולא גרילה. ולוחמים מאומנים מאוד מצוידים מכף רגל על הראש, עד ראש, ומטילים אנטיטנקים.
תשפר טיפה את הטלפון בבקשה אם אתה יכול.
אני אומר שוב, הגרילה זה לא גרילה בחיזבאללה. מדובר פה על היום 10,000 לוחמי קומנדו, שמתכוונים לעבור בגבול, את הגבול בפרצות בגבול לבנון, עם רכבים שנוסעים שטח, עם אופנועים, רגל, לתוך יישובים בצפון. אנחנו היום לא ערוכים לזה. אבל במקביל יקרה דבר נוסף כזה, גם בחמאס, שנעשה עם 6,000 כאלה לנסות לעבור. בתוך מדינת ישראל פיצוץ של 10,000 שירוצו בנערים.
כאן אתה מאבד אותי. כאן אתה מאבד אותי.
אוקיי, אז הוא מאבד אותך. נתמודד עם זה. תמשיך בבקשה.
אתה יודע, אין איזה סימוכים.
ודיברת על טנקים, אז אני אדבר לך מה קורה במצרים. היום המצרים הקימו את הצבא החזק ביותר במזרח התיכון. אלפי טנקים חדשים, מאות מטוסים חדשים.
המצרים?
המצרים,
איך הכנסת למשוואה את המצרים?
מה?
איך הכנסת למשוואה את המצרים?
ששסכם
שלום
לא יחזיק?
כי המצרים בונים צבא שעומד מול ישראל, והם בעצם בשנייה יכולים לקבל החלטה אם תתחיל כאן החגיגה, להיכנס לתוך התמונה. מי שחושב שהשלום שנכתם לפני 30 שנה, הוא תמיד יהיה לנצח ויגיד על זה נבנה, ולכן לא נתעלם מזה לחלוטין, לא מבין על מה הוא מדבר. משום שהיום בהחלפת שלטון במוכרים, או בהחלטה של נשיא שרואה שיש חגיגה במדינה, והוא ירצה לקחת תמונה חלק, הוא יכול להפעיל צבא שהוא מכין אותו לשם, מעל 100 מעברים בתעלה, אוטוסטרדות לכיוון ישראל, בונקרים ותעופה בתוך סיני, מאות, אלפי טנקים וכל, כל זה מתעצם.
בונקרים ושדות תעופה בסיני? זה, היום בונים שדות תעופה צבאיים בסיני?
יש להם מנחתים בסיני, ויש להם שדות תעופה קטנים שאפשר לנחות שם, ולא צריכים את זה. מטוסים שלהם יכולים לחצות את כל סיני ולהגיע לישראל. אני לא אומר שזה מחר קורה, אבל אנחנו צריכים להבין שגם הסורים מתחילים לבנות מחדש את הצבא שלהם. אנחנו לא יכולים לצאת מתוך הנחה שהנה יש לנו שלום, והנה, כתוצאה מזה, נחיה לנצח בשקט. גם זה יקרה, יכול לקרות. אבל גם בלי זה, אלפי הטילים שעשו פה את המדינה, והמומות בתוך מדינת ישראל, ובגבולות ירוצו חילמיקים, זה מפה שלא חטפנו אפילו בכם פה כפורים, כי המכה הזאת תהיה בעורף, לא בחזיתו, וזה הבדל ענק.
לדעתך זה, אני חולק עליך בניתוח, אבל לדעתך זה בלתי נמנע, או שישראל יכולה גם לעשות דברים על מנת לדחות או לא להגיע לסיטואציה הזאת? או שזה נגזר עלינו, לשם אנחנו הולכים?
זה לא נגזר עלינו, זה אומר שאם אנחנו נתעצם מחדש ונהיה באמת צבא מרתיע, ויש היום קבוצת אנשים שמבינה את גודל הבעיה משר הביטחון ודרך הרמטכ"ל, זה מנכ"ל שישבנו איתם, אני קמתי 5 צוותי מומחים, שהציגו את הבעיה ואת הפתרון, והם מקבלים את זה, והם מתחילים להתעסק מזה. ואני אומר לך שאם אנחנו נופיע בצורה חזקה, לא כמו שקורה היום בגבול הלבנון, שאנחנו נתונים לפרובוקציות של החזבאללה, ואנחנו לא מתירים אליהם, דבר שמבטא חושה, אם נבנה את היכולת הזו, ויש לנו אפשרות לעשות את זה ומהר, אני חושב שגם אם תפרוץ מלחמה, יש לנו את היכולת לתת שערה ולהרביץ בחזרה.
אתה תגיד... תגיד, סליחה שאני קוטע אותך. אתה רואה איזושהי הקבלה בין הקונספציה שהייתה פה במערכת הביטחון ביום הכיפורים, לבין לצורך העניין ההדריות והאחד, הדעה האחד, האחדות בדעה בקרב הביטחוניסטים בימים אלו, או לאורך ההיסטוריה שאנחנו רואים מאוסלו התנתקות, צוללות, ירידה מהגולן, כל הדברים האלה לאורך השנים, כל השנים האחרונות, יש הקבלה בעיניך, כולל המצב היום, על המצב, על הרפורמה וכל זה?
כן, אתן לך הקבלה אחת הכי מובהקות. במלחמת ששת הימים ניצחנו בגדול. מאותו רגע התחילה הזכיחות והאגו. אנחנו הצבא הכי חזק בעולם, עם כל העובדות שהיו מסביב, כולל ריכוז הכוחות שבועיים שלושה חודש לפני, עם התרגילים שמסרו מול הצלה, אנחנו החלטנו שמלחמה לא תהיה, כי אנחנו הצבא הכי חזק בעולם. וזה קרה. בניגוד למה שאמרנו אפילו יומיים לפני, בשבועיים לפני זה, מוסד דיין הכריז, הם לא יעזו. מה שקורה היום זה אפילו יותר חמור. משום שבמשך השנים לא למדו לקחים, לפני 20 שנה מחליטים רמטכ"ל, שאנחנו יכולים להביא צבא קטן, טכנולוגי וחזק, לא לא צריך צבא גדול, כאן מלחמות הגדולות הסתיימו. מצרים בשלום, ירדן בשלום.
אתה מדבר על ברק?
זה התחיל, ברק נתן את הרעיון של צבא טכנולוגי קטן,
קטן וחכם, כן.
ויישם אותו, ובוקי, וכל הרמטכ"לים שלאחריו, הקטינו את הצבא היבשה לגודל
הקטינו את יחידות השדה, אבל יש לך היום יותר סייבר, יש לך יותר מערכות נגד טילים, יש הבנה שאתה צריך להשקיע, מה לעשות, המשאבים מוגבלים. חיל
אוויר גדול, מודיעין גדול.
אתה צריך להשקיע באיום האקטואלי.
אז גם בזה אתה טועה. חיל האוויר כולו, בנו על חיל האוויר בעיקר, כי אמור מלחמות גדולות לא יהיו, אז אם חיל האוויר נוכל לנצח, לא נסכן את היבשה בשטח. חיל האוויר כולו במשך 10 ימים, ובכל הסבבים יורד על עזה, אבל לא מצליח לעצור בלו רקטה אחת במעופה, 400 כל יום בשומר החומות.
אבל עכשיו מפתחים את הלייזר, כמה זה ישפיע?
בוא נספר לך על הלייזר, אני מתמצא, אני מדבר עם מומחים מספר אחת. הלייזר, אחרי שנים שאנחנו לוחצים שיקימו אותו, כזה הדבר היחידי שיכול לתת תשובות היום טובות נגד הטילים הגדולים, עושים אותו היום במשורה, בצורה מאוד מאוד מצומצמת, אבל ביכולת יירוט קטנה, משום שזו עוצמה של 100 קילוואט, זה מתאים לרקטות הקטנות ולקטבאמים, זה לא מתאים לטילים הגדולים. בשביל זה היה צריך לעשות פרויקט לאומי עם לייזר עוצמתי של מגוואט, 1000 קילוואט, שיכול לתת תשובות גם לטילים הגדולים. כי כל מה
ולזה יש את החץ, אם אני זוכר.
רגע, שנייה, שנייה, תן לו להמשיך.
הנה, הסבר. החץ עולה 3 מיליון דולר טיל. קלע דוד עולה 3 מיליון דולר טיל. כיפת ברזל, אם אתה עושה את החישוב 1.4 פוגע, זה 100,000 דולר. אין למדינת ישראל משאבים כלכליים להחזיק מלאים גדולים, ולכן אחרי מספר ימים שכל יום יקבלו אלפי טילים.
אז אתה לא מרוצה, אתה לא מרוצה מהפרויקט של הלייזר כרגע.
אני, דרך, זה הרבה יותר טוב מה שלא היה כלום, זה לפחות תחילת הדרך. אבל זה עוד רחוק לתת תשובה
להיום. אבל אפשר גם, אבל אתה נותן את התשובה, אתה לא יכול גם לבנות חיל שריון, כאילו אנחנו ב-73, וגם להשקיע הון עתק בלייזר ובסייבר וכולי. בסוף אתה צריך לעשות את סדרי העדיפויות שלך.
אז אני לא ביקשתי שיבנו חיל שריון מחדש, ויגדילו את זה לכמות שהייתה בעבר. אני, כל מה שאני אומר, שאת מה שקיים צריך להחזיק ביכולת.
אוקיי, משאלה לסיום, שאלה לסיום קצרה. השלום בעזרת השם עם הרב הסעודית, איך השפיע על האירוע?
דעתי טוב מאוד. אם אתה שואל אותי, זה משימה חשובה, אין כמותה.
איך הוא משפיע על האירוע שדיברת עליו?
הוא ישפיע לטובה. אני חושב שאם אנחנו נהיה בשלום עם הסעודים, זה יפתח לנו שלום עם עוד מדינות אסלאמיות, זה ייצב את ה... את ה...
זה מרחיק מלחמה.
זה מרחיק מלחמה, בהחלט.
אוקיי. בעזרת השם, האלוף במילואים יצחק בריק, לשעבר נציב קבילות החיילים, וגיבור ישראל, שהמלחמה עדיין משפיעה עליו, איתור העוז קיבלת. תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה.
כל טוב. איך הוא נשמע, מדהים. זה האנשים האלה, שניהם שדיברנו איתם, זה מדהים. אוקיי, בוא, יש לנו פרסומות? אין פרסומות? כמה זמן השיר? 2.5?
שירים קצרים, אתה רואה, זה הזמן שלך לבקס סליחה, אמר ינון מגל. הגענו לרגע.
הבאנו את ליאונרד כהן, שגם היה במלחמה, במלחמת יום הכיפורים, וגם כתב שיר מהתפילה של יום הכיפורים, מי באש ומי במים, מי בחניקה ומי בשריפה.
בוא נסביר שהוא לא נלחם במלחמה, אבל הוא הופיע ביחד עם צוותי הוואי שרצו בין הלוחמים, אז היה שם גם ליאונרד כהן עם מתי כספי. Thank you.
אחד השירים הגדולים.
And who by a fire, who by a water, who in the sunshine, who in the night time, who by high ordeal, who by common trial, who in your merry, merry month of May, who by very slow decay, and who shall I say is calling? And who in her lonely slip, who by barbiturate, who in these realms above, by something blunt, who by avalanche, who by powder, who for his greed, who for his hunger, and who shall I say is calling? Who by brave ascent, who in solitude, who in this mirror, who by his latest command, who by his own hand, who in mortal chains, who in power, and who shall I say is calling?
יש לו היום יום הולדת ללאונרד כהן, אז שנפטר כמובן. מורחים ומפיקים שר פלסנר ואפרת קורמן, טל אשל ותמר שלומוביץ', מיכל קדוש, נויה חסון, מאור רטה. ביום שלישי אני אהיה פה עם משה רדמן. שיהיה לך צום קל,
ירד אופנהיימר. יהיה קל מאוד. תבקש הרבה סליחה.
יאללה, שיהיה לכם שבת שלום, להתראות.